ואחד מהמקומות זה בלקוטי סיכס חלק זין, בהוספות של לקוטי סיכס חלק זין, הנה יש לי את הספר לפניי, חלק זין, בעמוד 341 בלקוטי סיכס חלק זין, יש מכתב שהרבי כותב ביוד גימל עיר טוב של למד, לתלמידים ותלמידים המשתתפים בפעולות יום הסגולה של ל"ג בעומר. משם הרבי מדבר על הנקודה הזו, איך זה יכול להיות שהם לא נהגו כבוד זה בזה. לכאורה זה לא מתאים לתלמיד רבי עקיבא. והרבי מסביר את זה במכתב, והאמת הוא, עכשיו אני אגיד את זה במילים שלי קצת, אתם יכולים להסתכל במכתב, לכן אמרתי את אמר המוקר, בלקוטי סיכס חלק זין, עמוד 341, שם אתם יכולים לראות את הלשונות לבד, ללמוד את המכתב, אני אגיד את זה בשפה שלי, ואתם יכולים להסתכל שם אחר כך וללמוד את המכתב גם. והדיוק שלדעתי, מה שאני מרגיש, מה שהרבי כותב, שיש מה שנקרא לאהוב אחד את השני, יש מה שנקרא לכבד אחד את השני. כי חז"ל לא אומרים שהם לא אהבו אחד את השני. חז"ל אומרים שהם לא נוהגו כבוד זה לזה. המילה של כבוד. והרבי מסביר את זה בצורה כזאת. הרבי אומר שמכיוון שהם היו תלמיד רבי עקיבא, והם למדו את תורת רבי עקיבא, והם חיו לפי תורת רבי עקיבא, אז אדרב, בכלל שרבי עקיבא חינך אותם שאהבת לרעך כמוך זה כלל גודל בתורה, אז מתוך אהבה הם רצו להתחלק עם חברו, הם רצו לתת לחבר שלהם מה שהם מרגישים ומה שהם חושבים, זה הכוונה וזה מה שרבי עקיבא רבם התכוון. מתוך אהבה, כדי לתת, כדי להתחלק איתו, לתת לו. אז לכן, אדרבה, מתוך אכפתיות אחד לשני, רצו אחד להשפיע על השני מה רבו מתכוון. זה מה שהם רצו לעשות. אז הרב אומר, שהרי בכל זאת, כמו שאנחנו אומרים, קשיים שהם פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שוות, אצל כל אחד ואחד היה לו את האופי משלו מתלמידי רבי עקיבא. יש כאלו שהיה להם אופי יותר רציני, הם עבדו את השם יותר מעמידה של יראת השם. יש כאלו שהם עבדו את השם יותר מתוך שמחה, היה להם אופי יותר עליז כזה, אז הם עבדו את השם יותר מתוך שמחה, יש כאלו מתוך אהבה, כל אחד ואחד, קבול הזולניק, כל אחד ואחד לפי אופיו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן. זה תמיד, כל אחד יש לו את האופי משלו. אז כל אחד ואחד הבין את תורת רבו לפי אופיו, וכל אחד הפנים את זה לפי אופיו, וכל אחד ביטא את תורת רבו לפי האופי שלו. אחד היה יותר קבול הזולניק, השני היה יותר איש יראת שם, יראת השם, השלישי היה יותר בשמחה, כל אחד ואחד. וכל אחד ואחד הרגיש שאיכשהו מפנים את תורת רבי עקיבא, תורת רבו, זה הדרך הנכונה, מה שרבי עקיבא רוצה. ואז הוא ניסה להשפיע ולשכנע את החברים שלו שהרבי התכוון, למשל, האיש הרציני, אמר לכולם, הרבי מתכוון שאנחנו חייבים להיות רציניים. וכשהאדם העליז הזה, השמח, היה יותר מדי שמח ועליז בגלל אופיו, אז הרציני אמר לו, לא לזה התכוון הרבי. הרבי התכוון יותר לרצינות. זה מה שהוא אומר. הוא ציטט לו כל מיני שיחות ומאמרים. הוא אמר, הנה, אתה רואה כמה שהרבי רוצה להיות רציני. השני אמר, הרבי רוצה שמחה. האיש השמח, הוא אמר, הרבי שמח, מה אתה כל הזמן עם פנים חמוצות? שים חיוך, תרקוד, תנגן, תהיה בשמחה. כל אחד ניסה, לפי אופיו, לשכנע ולהשפיע על חברו, לפי אופיו, מה הרצון הרבי, מה הרצון של רבי עקיבא. ומכיוון שבסופו של דבר, כל אחד הוא שונה מהשני. כל אחד הוא אינדיבידואל, עם המידות שלו, ועם השכל שלו, עם ההבנה שלו, עם הדעה שלו, ועם המידות שהקדוש ברוך הוא ברך אותו, ועם הכישרונות שלו. אז כל אחד הפנים וביטא את תורת רבו, לפי אופיו ולפי סגנונו. ומכיוון שרובן שניסה להשפיע על שמעון, להיות יותר רציני, ושמעון היה יותר שמח, אז רובן לא היה יכול לכבד מספיק את שמעון. אתה לא בסדר. אתה לא חי לפי מה שהרבי רוצה ממך. כי הרבי רוצה יותר רצינות, הוא רוצה יותר שמחה. זה איך שהוא הרגיש. והשמח, שמעון אמר לרובן, אתה יותר מדי רציני, הרבי רוצה יותר שמחה. וככה הוא מסביר הרבי, שעל אף שהם אוהבו אחד את השני, על אף שהם אוהבו אחד את השני, וניסו בגלל אהבה, לתת ממה שיש להם לחבר, ולשפיע ולשכנע, שדרכם זו הדרך הנכונה, מכיוון שבסופו של דבר, השני לא היה מסוגל, כי הוא שונה ממנו באופיו, לכן הוא לא היה יכול לכבד אותו כראוי, כי הוא הרגיש שהוא לא בסדר. הוא לא מבטא מה שבעצם רבי עקיבא, מה שהרבי רוצה. לכן היה חסר להם את העניין של כבוד. זה אומר שבן אדם יכול לאהוב מישהו, אבל יש לנו ביטוי בחיים שאפשר לחנוק מישהו מתוך אהבה. זה יכול לקרות בשלום בית שלנו, בזוגיות, שאנחנו שונים, הבעל והאישה, ולכן אנחנו חושבים איך שאנחנו חושבים, ואיך שאנחנו מרגישים, ומה שאנחנו רוצים, זה הכי טוב, ואנחנו מנסים מתוך אהבה לשכנע ולהשפיע את הבן או בת זוג שלנו, וכשהם לא מסוגלים בגלל שהם שונים מאיתנו, אז אנחנו יכולים להיכשל, ולא להיות כל כך, לא לכבד, בגלל שאנחנו מרגישים שזה לא זה, לא בסדר, בגלל שזה לא בדיוק איך שאני חושב שזה צריך להיות, או איך שאני מרגיש שצריך להיות. זה גם כי יכול לקרוא מהילדים שלו, שאנחנו רוצים לחנך אותם ולהשפיע עליהם, אבל לפעמים אנחנו רוצים שהילד שלנו מהמנדל יהיה בדיוק כמו שהילד שלנו יוסף יצחק, או לוי. היי, כל ילד הוא שונה, כמו שאנחנו אומרים בהגדה, כנגד ארבע בונים דיברתיים, ואנחנו צריכים להכיר שכל ילד יש לו אופי אחר, יש לו כישרונות אחרים, אי אפשר לדמות אחד לשני, וצריכים לכבד את השוני של כל ילד, לכבד את הכישרונות שיש לו, לכבד את הצורת האופי שיש לו, וללך לקראתו, כמו שאנחנו לומדים בליל הסדר, כנגד ארבע בונים דיברתיים, ולהכיר שכל אחד שואל, בצורה אחרת, וצריכים לענות לו בצורה אחרת. כל אחד ואחד. אז לכן יש מה שנקרא לאהוב, אבל יש גם כמה שנקרא לכבד. להכיר בשוני. וכשאנחנו מכירים בשוני, זה האלף בית של הכבוד. וזה בא לידי ביטוי, השוני הזה, זה בא לידי ביטוי בשוני לא רק בדעה, ולא רק באופי, גם כן כפשוטו. בגלל שאנחנו שונים, יש לנו צרכים שונים. מבוגר יש לו צרכים שונים מילד. בעל יש לו צרכים שונים מאישה. האישה יש לו צרכים שונים מהבעל. ככה זה עובד. זה הסדר בחיים. ואנחנו צריכים להכיר את זה, שאנחנו שונים, ובגלל שאנחנו שונים, יש לנו שוני בצרכים גם כן. ולכן יש לי משפט שאני אומר תמיד, כשאני יושב עם זוגות, ואני מדבר איתם עניין לשלום בית, אני אומר להם שזה לא מספיק שיהיה אהבה בתוך הבית, צריך להיות גם כן כבוד. אם מדייקים, חז"ל אומרים שחייב אדם לכבד את אשתו, והרמב"ם כותב גם כן שהאישה צריכה לכבד את בעלה, לא שום כבוד. מה במשמעות? שכשהבעל נכנס אז האישה צריכה לעמוד, או כשאישה נכנסת אז הבעל צריך לעמוד? אלא משמעות הוא, אחד מהמשמעויות, שאדם צריך לדעת להכיר בשוני בין הבן או בת זוג שלו, בין אשתו או בינו, ולכבד את זה. יש לי משפט שתמיד אני אומר לאנשים, מה שחשוב לאשתך, צריך להפוך להיות חשוב לך. ומה שחשוב לבעלך, צריך להפוך להיות חשוב לך. כי מה אני אומר? זאת אומרת, שאפילו בעיניך זה כלום, אבל מכיוון שזה דבר שזה חשוב לאשתך, או חשוב לבעלך, זה חייב להפוך להיות חשוב לך. כי זה חשוב לו, או חשוב לו. אל תזלזל בזה. ואני אספר לכם סיפור שהיה לי לפני כמה שנים טובות. הגיע אליי זוג שהם היו נשואים 20 שנה. והם ישבו אצלי, והאישה אומרת לי שבעלי הוא מזלזל בי. וכשהבעל שמע את זה, הוא אומר, אני מזלזל בה? אם יש מישהו שמזלזל, היא מזלזלת בי? אני אמרתי לשניהם, שמכיוון שאני יליד ארצות הברית, אז כשאומרים לי את המילה מזלזל, אני לא בדיוק מבין מה אתם מתכוונים. אני צריך כמה דוגמאות. אני מבקש לפחות, תן לי דוגמה אחת שאני יכול להבין מה זה לזלזל. אז האישה אומרת, אני אתן לך דוגמה. היא חושבת שנייה, אני אתן לך דוגמה. אומרת, כשאנחנו התחתנו, אני ביקשתי מבעלי, שהוא אף פעם לא יביא לי הביתה, שהוא לא יביא לי הביתה אורחים, בלי להגיד לי, לפחות לתת לי את עשר דקות, רבע שעה, התראה לפני שהוא מביא אותם. והיא אומרת, ואני לא התכוונתי אורחים להכיל אותם, כי בוודאי להכיל אורחים צריכים הכנה של אוכל. צריכים לדעת אם יש אוכל בבית לכם. אני דיברתי סתם. להביא בן אדם זר לבית, לתת לי התראה של כמה דקות, כי אני רוצה לסדר את הבית קצת, את הסלון, את השולחן, יש דברים על השולחן, על הספה, יש קרית שלא מסודר. צריך קצת התראה כדי לסדר את הבית. היא אומרת, 20 שנה אני מבקש את זה, ו-20 שנה אני לא מקבל את זה. הבן אדם הזה מביא לי אנשים הביתה, אני אגיד לי מראש, וזה דוגמה איך שאני מרגישה שהוא מזלזל. שמעתי. שאלתי את הבעל, תן לי דוגמה מה שאתה אמרת עכשיו שאשתך מזלזלת בך. אז היא אמרה, והוא אמר, אני תשמע כבוד הרב, אני ביקשתי משתי הרבה פעמים, אני אוהב כשאני קם בבוקר שעל יד המיטה, שיהיה לי את הבקדים הנקיים ליום הבא. החוצה וכל הדברים המכנס, יהיה לי מסודר שם. ביקשתי משתי לסדר לי את זה שיהיה לי כשאני קם בבוקר. אומר לי, אני מבקש 20 שנה, ואף פעם אני תמיד צריך לקום, להתחיל ולקחת וזה, על אף שביקשת. אני שמעתי את זה. אז אני אומר לבעל, מה אתה אומר על זה שאשתך אומרת שהיא מבקשת ממך לא להביא אורחים הביתה בלי התראה? מה אתה אומר על זה? אז הוא מסתכל עליו ואומר לי, שטויות, שטויות. אז מה קרה? בגלל שהכוס נמצא על השולחן, או בגלל שהכרית לא בדיוק מסודר, אז אפשר, צריכים לעשות מזה ביג דיל. כלום זה שטויות. קטנונות, זה דברים קטנים. כך הוא אומר. נו, סיין, אני שומע. אז אני שואל את הבעל, מה אתה אומר? אני שואל את האישה, מה אתה אומר על זה שאשתך אומרת? שהבעל מבקש שהבגדים יהיו מסודרים כשהוא קם בבוקר? אז היא אומרת לי, כבוד הרב, מספיק שיש לי 4 ילדים. מה, הוא ילד 5? הוא לא יודע איפה הבגדים שלו נמצאים? כזה מפונק? שטויות. שיקום, שיכנס, יש מגירה, יש ארון, הוא יודע. ואם זה נמצא במרפסת תפיסה, בגלל שעדיין לא הבאתי את זה לחדר, שיבוא לשם, איך לשם? מה, הוא ילד? ככה. זה לא שהוא צריך להגיד תפילס הדרך למצוא גרבי. זה לא הוא הבית שלנו, לא עד כדי כך. הוא יודע איפה הבגדים שלו. שמעתי. ואז אני אומר לבעל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני ביקשתי מאשתך, אתם נשואים 20 שנה, ביקשתי מאשתך שהיא תיתן לי דוגמה איך שהיא מרגישה שאתה מזלזל בה. והיא נתנה לי דוגמה הראשונה שעלה לו בראש על העניין הזה של אורחים לא להביא אותם בלי עצמך. אני שואל אותך, אני אומר, אם זה כאילו שטויות כמו שאתה אומר, דברים קטנוניים, למה שזה יהיה הדבר הראשון שיתעלה כדוגמה שנשאלת לו? אלא מה? בעיניך זה שטויות. אבל בעיני אשתך זה לא שטויות. זה הפירוש. בשבילך זה קטנוני. בשבילך הכוס על השולחן לא מדבר לך. בשבילך אם הקרית לא מסודר על השפה זה לא מדבר לך. אבל בשבילה זה כן מדבר. זה מפריע לה. זה מפריע לה איך שאנשים יסתכלו עליה אם הבית מסודר. זה נוגע לה. לך זה כלום, לה זה נוגע. זה נקרא שאתה לא מכבד מה שנוגע לה. אתה לא מכבד את הצרכים שלה. זה נקרא כבוד. לכבד את השני גם בצרכים שלו. זה מה שנקרא לכבד. ואז אני פניתי לאישה. אני אמרתי לאישה. את אומרת שהוא לא ילד קטן, מפונק, צריך את הבגדים שלו ליד המיטה. אמרתי, אני לא הולך להיות עכשיו פסיכולוג, להתחיל להסביר ולהבין למה זה חשוב שיהיה לו את הבגדים על יד המיטה. אולי זה היה ביטוי של אהבה שאימא שלה נתנה לו כשהוא היה ילד קטן. הוא מרגיש חיבוק כשעושים לו כזה. אבל אני לא נכנס לזה כרגע. אולי זה הסיבה. אבל מה? מה שאני רק רואה, שאחרי 20 שנה, שאני מבקש ממנו לתת לי דוגמה, מה חשוב לו, מה נקרא שמזלזלים בו, הוא נתן לי את הדוגמה הזו. מה זה אומר? שבשבילך זה קטנוני, או צריך, זה שטויות. אבל אם בשבילו זה נקרא, הוא ביקש ולא מכבדים אותו, הוא מרגיש חוסר כבוד כלפיו, הוא מרגיש זלזול. על אף שאת חושבת שזה כלום. מכאן יש את הכלל הגדול. מה שחשוב לבן או בת זוג שלך, כותרת ראשית, תהפוך את זה להיות חשוב לך. תשתדל ללכת לקראת הצרכים האלה. כי כשבן אדם מבטא, אנשים שואלים אותי, איך אני יכול לדעת מה חשוב לבן או בת זוג שלי? אז אני אומר, אתה רוצה לדעת? יש לך אוזניים, תקשיב. בן אדם בדרך כלל מבטא מה שחשוב לו, מה שהוא צריך. אלא מאי, אני תמיד אומר זה בצחוק, היה לי מלמד בטורונטו, הרב ליבסקר, עליו ושלום. הוא האבא של השליח ראשי בדרום אפריקה, הרב מנדל ליבסקר, ואבא של השליח במיאמי, הרב שולם ליבסקר. הוא היה מלמד שלי שנתיים, כששגדלתי, וגם כן התפללנו ביחד בבית כנסת בטורונטו, היה יהודי פיקח, חסידי, לחלוכית חסידית. וכשאנחנו היינו תלמידים אצלו, הוא היה אומר לנו, יש לי שלושה סוגי תלמידים. יש לי תלמיד, שמה שאני מלמד אותו, זה נכנס פה, הוא סופג את זה פנימה, הוא מפנים מה שאני אומר. יש לי תלמיד, שזה נכנס פה, וזה יוצא אקספרס, לצד השני. זה לא נקלט פנימה כמו שצריך. יש לי תלמיד שלישי, מה זה אומר? תלמיד השלישי שזה ככה. זה אפילו לא נכנס לאוזן לצאת אקספרס לצד השני. אלא זה ככה. זה לא נכנס אפילו. כך הוא היה אומר לו. מה הפירוש? יש לפעמים דברים שאנחנו שומעים שבינינו זה כל כך לא חשוב, כל כך טריוויאלי, כל כך קטנוני מבחינת איך שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו חיים, שזה לא נקלט אפילו. זה אפילו לא נכנס אקספרס. וזה קורה הרבה בבית. הרבה פעמים בבית זה קורה. שאנחנו שומעים דברים שהשני אומר, וזה לא נקלט אפילו, כי זה בינינו זה כלום. זה נקרא לזלזל, זה נקרא לא לכבד, זה נקרא חלק מהנוהג הוא קובץ זה וזה, להכיר בזה. יש מכתב מהרבי. יש מכתב מהרבי, שהרבי כותב לאיזה רב, שהיה בתוך הקהילה שלו חוסר שקט, חוסר שלום, ואז הרבי אמר לו, בקהילה שלך יש אנשים מבוגרים, יש אנשים צעירים, האנשים המבוגרים יש להם צורך לקבל את המקום שלהם הקבוע, ולקבל את העלייה שלהם, ואת השיעורים שלהם, ויש את הצעירים שיש להם צורך לפעול, יש להם כוחות צעירים ואנרגיה, והם צריכים להרגיש חלק מהעשייה. ואם אתה תשכיל ללכת לקראת הצרכים השונים בקהילה שלך, זה יגרום שיש שקט ושלווה ושלווה בתוך הקהילה שלך. כך הרבי אומר. זאת אומרת, הרבי אומר, שכשאנחנו משתדלים להרגיש את הצורך של אחד את השני, לכבד את השני, זה יגרום את העניין של השולם, להכיר שיש דעות שונות, יש צרכים שונים, יש אופי שונה, ולהכיל כל אחד ואחד, ולכבד כל אחד ואחד, זה יגרום לשולם ושלום. כי כשבן אדם נמצא בביתו, והוא מרגיש שהוא לא מקבל את הצרכים שהוא צריך, אז זה גורם לרעבון רגשי. וכשבן אדם הוא רעב, זה מביא לידי עצבים, וכעס, ותסכול, ודיכאון, וייאוש, וכל המילים האלה. לכן אומר הרבי, תלמיד רבי עקיבא, מה שהיה חסר, לא את האהבה, היה חסר את העניין של הכבוד, להכיר בשוני אחד לשני, ולכבד את השוני של השני, ולהבין שכל אחד ואחד הוא חלק מתלמיד רבי עקיבא, וכל אחד ואחד הוא מתוך המשפחה. אלא מה? זה יותר שמח, וזה יותר רציני, וזה יותר ככה. ואם אנחנו מכירים בשוני, ומכילים ומכבדים, זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון. הרבי מוסיף, ואומר במכתב, הרבי אומר, שזה לימוד לקח בשבילי. תשמע מה שהרבי כותב. אומר הרבי הכתב כך, מזה אנחנו מבינים, שצריך בחייו אדם להביט בעין יופי, על כל שומר תורה ומצווה. כל שומר תורה ומצווה, ולנהוג בו כבוד גדול. אפילו אם דרכו היא לא, אפילו דרכו היא לא דרכו, הוא, אתה, יש שומר תורה ומצווה, הדרך שלו זה לא הדרך שלו. אפילו שהדרך שלו זה הדרך שלנו, צריכים להביט בעין יופי, כיוון שאוהב את השם הוא, בהפרש הוא רק, שזה עובד מצד אבס השם, וזה מצד ידיס השם וכולו, צריכים להסתכל בעין יופי על כל יהודי שומר תורה ומצווה. כך הרבי כותב. ואני רוצה לדייק משהו. הרבי לא כותב, צריכים להסתכל על כל חוסד, שלומד פנימיס התורה וחסידיס וכולו. ברור. וכל אחד גם כן הוא שומר כזה. הרבי משתמש עם המילה כל שומר תורה ומצווה. לנהוג בו כובד גודל. אפילו שדרכו הוא לא דרכי. ועוד לימוד, כותב הרבי בעניין הזה. עוד לימוד. אומר הרבי כך, כשאפילו כשפוגשים שעדיין מישהו, אתה פוגש מישהו, שעדיין לא הגיע לעבוד את השם כדבוי, צריך לנהוג כובד גם בוי. בהתאם, אומר הרבי, להוראת חכמינו ז"ל ומשנתם, והבידונס כל עודו לקו זכות. ובפרט שאפשר, שסיבת החיסרון לא תלוי בו בכלל, אלא שלא הייתה לו אפשרות להתחנך על ברכי התורה והמצוות מצד סיבות בלתי תלויות בו לגמרי. ואדרב, הרחמנות עליו גדולה יותר. וצריך להשתדל ביותר לעזור לו לעלות ביהדות, בתורה ומצוות, והעזר צריך להיות באופן הכי טוב, באהבה, בכבוד ובדרכי נועם. מה הרבי אומר פה? שאפילו היהודי אינו שומר תורה ומצוות. יש בפרקי אובס, מה שכתוב, אבדון נוסקולות ומקב זכות. צריכים להפעיל את הסיף הזה. צריכים לעורר את הרחמונס על אלו שלא לא מתנהגים כמו שצריך. אולי הוא לא התחנך, כמו שאומר, זה לא תלוי בו, זה נוי כשנשבו, וכו' וכו'. ולכן אפילו כלפי היהודי הזה, שאינו שומר תורה ומצוות כדבר, בכל זאת אומר רבי, צריכים לעזור לו באופן הכי טוי, באב, בכובד ובדרכים. ככה רבי כותב. לא לשנוא חס ושלום, אלא עורר מידת הרחמנות, כמו שכתוב בתניא בפרק למד בייס, שהרחמונס מבטל את הסינא, הרחמונס מעורר את האב, יינקב אשר פודס אברהם, מידס הרחמונס לגלה את המידס האב שצריך להיות אצל כל אחד וכך. אפילו שלא מתנהג כדבור. כך זה צריך להיות. וכמו ורופושת, בין החסידים בוודאי שזה צריך להיות בצורה כזאת, שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. אפילו שלדעתנו אנחנו רואים חוסן שלא מתנהג כדבור. צריכים להפעיל את הסיף של אדונס קלות ולקו סחוס, ועל תודנס חברך שתגיע למקוי מוי, ולעורר את עמידת הרחמונס, ולהתייחס ולייחס באופן של אב וכובד ובדרך עינויים. זה המכתב, אחד מהחלקים של המכתב שהרבי כותב, וגם כן יש שיחה מהרבי, שיחה שגם הביא את אותו נקוד. יש מקום אחר, שהרבי מביא, אני רוצה רק להגיד, כדוגמה שאני אוהב תמיד לתת, לאלו שנמצאים במטבח, בשביל העניין הזה של כבוד זה בזה, להכיר את השוני, יש לנו במטבח שני סוגי סירים. יש סיר שנקרא סיר לבישול איתי, שיש הרבה אנשים שמשתמשים בזה בשביל לעשות שולות בשבת, חמים, ויש גם כן סיר שנקרא סיר לחץ. היום אני לא כל כך ראיתי את זה במטבחים, אבל פעם סיר לחץ, שתוך חצי שעה אתה יכול לבשל, אשר לוקח כמה שעות. סיר לחץ. שניהם מבשלים את המרק. אבל מה אחד זה לוקח איתי זמן, והשני לחוץ, לוקח במהירות. יש אדם שהוא טיפוס יותר איתי, יש אדם שהוא טיפוס יותר לחוץ. הסיר לחץ יתחיל לצוק על הסיר לבישול איתי. מה זה האיטיות הזאת? קצת יותר מהיר, זריז. והסיר, הסיר איתי יגיד לסיר לחץ, מה זה הלחץ הזה? יהיה איתי יותר. רק לאט. אי אפשר. זה סיר, שניהם מבשלים את הדייסר, שניהם מבשלים את המרק, וכל אחד ואחד לפי הקצב שלו. תכבד את האנשים השונים. זה הכבוד הדדי, מה שצריך להיות מצד עניין של כבוד. ואני אומר, תן לחוכם ויהיה כמוי, בפרט הזה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, עניין של כובד. כל אחד ואחד יכול להפנים מה שהרבי אמר ולחשוב, הן בקהילתו, הן בביתו, הן עם הילדים שלו, הן עם הבן או בת זוג, כשלו בית, והן כלפי הדת חסיד חבד באופן כלולי. צריכים לדעת איך לכבד. אנחנו שונים. בדעה, באופי, בצרכים, וזה נקרא להכיל לכבד. לא רק לאהוב, חסיד משפחה אחת, גם מבחינה זו לכבד. זה דבר ראשון. על זה אני אגיד לך עםכם. לחיים לחיים, שבזכות זה שאנחנו נתחזק לכבד, ואני תמיד אומר בצחוק גם כן, ואני אומר את זה במפורש. אני יודע שבזמן שאני מדבר עכשיו, אנשים, יש אנשים שהם חושבים, כבוד הרב, תקשיב למה שאתה אומר, איך שאתה מתנהג, איפה הכבוד שאתה צריך בשביל אנשים. אני יודע, אני יודע. כמו שכתוב בחז"ל, שטול קוירה, אתה מדבר, מה הכבוד שלך? אני יודע. אז על זה אני אומר, חבר'ה, כל אחד ואחד צריך לעשות את החשבון נפש שלו. יותר קל בשבילנו להגיד אשמנו, ולהגיד אשמתי. לכן אנחנו אומרים אשמנו. כי אם אני כל יום צריך להגיד אשמתי, בגדתי, קשה לי. אני אומר אשמנו, כולנו. ויש אנשים שאומרים אשמנו, וכשמכים על החזה, על הלב, אשמנו, במקום להכות על הלב שלהם, הם קצת מושיטים את היד לשני, והם מכים על הלב של השני עכשיו. היום, בגלל שיש מרחק, שמתפללים צריך להיות 2 מטר, זה קצת קשה לתת את המכה על הלב של השני שעכשיו. אבל באופן כללי יותר קל בשביל להגיד השמו על השני ולא על עצמי. אז לכן אני אומר לכם, אני מודע שכשאני מדבר, אז יש אנשים שחושבים, נו, יש באנגלית פיתוי, practice what you preach. שהפירוש בזה, אתה תתנהג כמו שאתה מדבר. אז אני יודע, זה חשבון הנפש כל אחד ואחד, אבל כשאני אומר שמנו, אני נותן מכה, אני מכה על הלב שלי. נכון, יותר קל להגיד שמנו, אני לא לבד, צרת רבים חצי נחמה, אבל אני יודע, כשאני אומר אפילו בלא של רבים, אני מכה על הלב שלי, ואני חושב על מה שאני אמרתי לעצמי, כדי שאני יכול אולי לשפר, הן בקהילה, הן בדת עשי חבד בכלל, הן בבית, הן עם הילדים, הן עם האישה וכו. לחיים, לחיים, שאנחנו נחזק את העניין של הנוג הוא כובד זה וזה, לחיים. איזה ניגון קצר לעשות הפסקה בעיני לעיני. הנה מתוי ומנועים שבזכים גם יוחד. הנה מתוי ומנועים שבזכים גם יוחד.
Ay 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 ay
L'chaim, l'chaim, l'chaim. יש דיוק נוסף שהרבי מדבר על עניין של נוהג וכבוד זה וזה. הרבי מדייק במקום אחר על עניין של מינג. נוהג וכבוד זה וזה. זה לא כתוב בלשון שלא כיבדו אחד את השני. משתמשים חזל במילה נוהגו. מלשון מינג. והרבי מסביר את זה, והוא אומר, אני תלמיד, רבי קיב אמר, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול יותר. כך הוא אמר. אז הקדוש ברוך הוא ציפה מתלמיד רבי קיב שאת אהבת ישראל שצריך להיות אצלם, צריך להיות באופן של מינג קבוע. מה הפשט? הרבי אומר, בוודאי, תלמיד רבי עקיבא, מכיוון שרבי עקיבא אמר, ואף לך כמו יחזה כלל גודל בתורה, בוודאי, הם, מישהו היה בא לבית הכנסת, ומבקש צדקה, צריך, הם נותנים. אם מישהו היה דופק בדלת, ומבקשים, הם, אם מישהו היה מצלצל, ואומר שזה מחתן, הוא צריך כסף, אני אעזור. בוודאי, אם היו פונים אליהם, היה להם רבי שלימד אותם אהבת ישראל, אז הם היו עוזרים. אבל, אומר הרבי, זה לא נקרא מיני קבוע. זה נקרא, פונים אליך, אז אתה, אוקיי, בסדר. מה שציפו מתלמיד רבי קיבה, זה היה שהאבס ישראל יהיה לחם חוקי. מיני קבוע, יוין יוין. שהם לא יחכו עד שמישהו מתקשר אליהם, או מישהו מבקש, אלא שזה יהיה חלק בלתי בחיים שלהם, שמחפשים כל הזמן, איך הם יכולים לעזור לעוד יהודי. לחם חוקי, שזה מיני קבוע אצלם, שהם מפתחים רגישות, כלפי הזולת, ומחפשים את זה. על דרך אברהם אבינו, כשהוא היה מכניס אורחים, אז כשהאורחים לא הגיעו, הוא ישב בפתח האוהל ככה עם היוין, והוא חיפש שאורחים כדי שהוא יכול להכניס אותם. ולא רק אם מישהו ביקש בנו, אז הוא קיבל אורחים. זה נקרא לתפוס יוזמה, שזה אהבה יוזמתית, כי זה לחם חוקי, מיני קבוע, נוגו אצל. זה מה שהיה חסר אצל תמיד הרבקי. יש סיפור שאני אוהב לספר, להמחיש את העניין. הסיפור הזה זה היה עם אבא שלי על אבא שלו. כשאחותי הצעירה השתתחה, אז הבשורה התפרסם בטורונטו, איפה שאני גדל. וכמובן, אנשים פגשו את אבא בבית כנסת ואמרו לו מזל טוב, נשיקות, אנשים בתלמוד תורה איפה שהוא לימד, ברחוב איפה שהוא הלך, טלפונים הביתה להגיד מזל טוב. כמה ימים אחרי הבשורה, אבא שלי הגיע לבית הכנסת, וניגש אליו יהודי, שלא ראה אותו עד אז, ואמר לו מזל טוב, עם שמחה, בירך אותו שיהיה בשעות טוב ומצלח אז, בעניין היד, חיבק אותו, נתן לו נשיקה, שכל ההכנות של החתונה ילכו בקלות, ואז היהודי הזה הוציא מטפה, והוא מושיט את זה כדי לתת לאבא שלי את המטפה. אבא שלי שאל, מה זה? אז הוא אמר לאבא, אתה עוסק בחינוך, אתה עובד כמלמד, אתה חי על משכורת קבועה. ואם כן, לחתן בת זולה הרבה יותר כסף מהמשכורת הקבועה שלך. זה בתוך המטפה, זה קצת כסף, הלוואה, גמילות חסד, זה גמח. אתה תחזיר לי את זה מתי שיהיה לך. זה לעזור לך לחתן את הבת. אבא חזר הביתה, פתח את המטפה, ובתוך המטפה היה שם $2,000. הסיפור הזה קרה בטוב שמם היי. אני הייתי כבר ברחובת פה בקהילה, אבא שלי צלצל אליי לספר לי את הסיפור הזה. הוא אמר לי שהיהודי הזה לימד אותו פרק באהבת ישראל. הוא אומר, אני לא ביקשתי מהיהודי הזה גמח. אני לא ביקשתי הלוואה ממנו. אני לא אמרתי מילה. היהודי הזה שמע, הוא שמע שיש לי, שהבת שלי קלה. הוא שמע את זה. אצלו, הרגע שהוא שמע שהבת שלי קלה, הוא היה יכול, כמו כל ידיד טוב, לאחל לי מזל טוב, להרים לי טלפון אפילו, יוזמה, לשמוח בשמחתי, לברך אותי. אבל היהודי הזה עשה יותר מזה. הוא הכניס את עצמו לנעליים שלי, כמו שאומרים. הוא הרים את האנטנות שלו. הוא היה רגיש. הוא חשב עליי יותר עמוק. הבת שלו קלה, זה עולה כסף. מאיפה יהיה לו כסף לחתן? אני אדאג לו שיהיה לו גמח. היהודי הזה הלך, לקח כסף, שם את זה במטפה, שם את זה בכיס, הוא חשב שהרגע שהוא יפגוש אותי, שהוא יכול לא רק לאחל לי מזל טוב, שהוא ייתן לי כבר גמח לעזור לי לחתן את הבת. וזה רגישות לזולת. זה נקרא אהבת ישראל ביוזמה. זה נקרא נוהג הוא קובץ את זה. מיני קבוע, לחם חוקי. אתם יודעים מה? מזה אני אומר, אנחנו חיים בתוך קהילות, אנחנו שומעים שמי שנולד לו בן, מה צריך להיות התגובה הראשונה שלנו? בן, בן זה שלום זוכר, בן זה ברית, בן זה עכשיו הילדים שלו בבית, מי דואג שיהיה להם אוכל, מי דואג בשביל השלום זוכר לעזור לו, מה יהיה עם הברית, אולי הוא צריך עזרה, אולי לא מספיק כסף לעשות הברית, אפשר לשאול אותו אם הוא צריך גמח, או שאני יכול לעזור לו אפילו בלי גמח. וכן הלאה, מישהו לא מרגיש טוב, הרמת טלפון, ביקור, וכולו וכולו. תן לחוכם ויד כמוית, אני אומר את זה במפרש. כל אחד יחשוב איך הוא יכול לתפוס יוזמות. לא רק כשמבקשים ממך, לפתח רגישות למה שקורה בסביבה שלך, בקהילה שלך, במשפחה שלך, פיתוח רגישות, מיני קבוע לחם חוקי. היה פעם אצלנו יהודי, זה היה ערב שבס שובר. אני ישבתי במשרד שלי, שאז המשרד שהיה בתוך הבניין של בית הכנסת, על יד עזרת נשים. ישבתי בחדר שלי, זה היה 2:30, 3:00, משהו כזה. מישהו דופק לי בדלת, יהודי. הוא היה בבית שלי, אשתי שלחה אותו לבניין של הבית כנסת. הוא הגיע לה, אומר לי, כבוד הרב, יש לי בן, הוא לא היה דתי, אומר לי, יש לי בן שמחר צריך להיות הבר מצווה שלו בבית כנסת הגדול ברחובות. אשתי אנטי דתית, היא לא רצתה בכלל בר מצווה בשביל הילד. אני התעקשתי והתחננתי והסכימה. מחר אמור להיות הבר מצווה, הוא למד את ההפטורה והכל. היום בבוקר אני ישבתי עם הגבאים, ואני לא יודע על משהו, קשר לאוכל, לקידוש או משהו, התחילו לריב עם אשתי, והיא התחילה לריב איתם, ואז אשתי קמה, והיא אמרה על גופתי המתה, הבן שלי יעלה לתורה, הוא יעשה בר מצווה בבית כנסת שלכם, והיא עזבה את, 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 את הבית כנסת. לא יודע מה לעשות, הוא אומר. אני רוצה שהבן שיהיה לו בר מצווה. עכשיו, היא בשום אופן היא לא מוכנה ללכת לשם. מה אני אעשה? אולי אתם יכולים לעשות את הבר מצווה פה אצלכם? אמרתי לו, אין בעיה, זה שבת שובה. וההפטרה, נותנים את זה לרב. אז אני אומר לכם, אני מבטר, אתם תבואו, ואתם תקבלו את זה, ואנחנו נעשה לכם בר מצווה כמו שצריך. מה עם הקידוש הוא אומר? אמרתי, אל תדאג, אצל חסידים יש קידוש שאנחנו מכינים, ואתה רוצה להשתתף בהוצאות אחרי שבת, בבקשה, תבוא. למחרת הוא הביא את כל המשפחה, והיה בר מצווה בבית הכנסת. אחרי שנגמר העלייה, והכל היה קידוש. אז אני ביקשתי מהאבא, המנהג הוא שגם האבא מברך את החתן הבר מצווה. אמרתי, אני מבקש ממך, תקום, תדבר, תברך את החתן. רקדנו איתו סביב כל הבית כנסת, שמנו את הבר מצווה, חתן הבר מצווה על הכתפיים, אמרתי, תדבר, תגיד. נו, הוא קם לדבר, ואז הוא מספר לקהל, לקהילה שלי. הוא אומר, אתם יודעים, הוא התחיל לספר מה שקרה, שהבן שלי היה צריך לעלות לתורה בבית כנסת אחר, ואשתי רב עם הגבוים, היא אמרה, גופתי המת, היא בכלל, היא לא קשורה למסורת, ולא ידעתי מה לעשות, שלוש אחרי צהריים, איפה אני אעשה את הבר מצווה? באתי לפה, אמרו לי, אמרתי לעצמי, אני אבוא לחב"ד, באתי לי, אתם קיבלתו אותי בכזה לבביות, כזה אהבה, עשיתם לי כזה בר מצווה. ואז הוא אומר לקהל, ואיך אני ידעתי שאני יכול לבוא לקהילת חב"ד, אני יכול לבוא לפה, שלוש בצהריים בערב שבת שוב ולבקש לעשות בר מצווה לבן שלי בשבת, ויש לי סיכוי שאני יכול לעשות בר מצווה. איך אני ידעתי את זה? ואז הוא אומר לקהל, בגלל שאצלכם היהדות ואהבת ישראל, זה לא רק שאתם חייבים לעשות את זה. אצלכם זה תחביב. אצלכם זה הובי, כמו שאומרים באנגלית. אני ידעתי שאצלכם זה תחביב. ואני ידעתי שמי שאהבת ישראל, ומי שהיהדות זה תחביב ולא רק מחויבות, יש לי סיכוי שבשלוש מצרים, בערב שבת שובה, אני יכול לבוא ואתם תעשו לי בר מצווה, כמו שכוסף ברוי במהגת מלך, עם כל אהבה ולבביות ושמחה שיש לכם לחסידי חב"ד. זה אומר רבי, שתלמיד רבי עקיבא, אהבת ישראל צריך להיות באופן של נוהג, מיני קבוע, תחביב, לחם חוקי, ביוזמה, ברגישות. ככה הרבי רוצה. היה לי סיפור שאני התחלתי את הרבון שלי בשנה הראשונה. אני ישבתי בביתי בליל שבת ועשיתי קידוש ונטלתי ידיים וברכתי המועצי ודופקים לי בדלת. עניתי, היה שם אברך כולל מהכולל הליטאי בעיר, אברך כולל שהוא היום הוא רב ומושב בדרום הארץ. הוא היה גר כמה בניינים ממני. הוא בא ואמר לי, כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה. הכנסתי אותו לחדר הספרים שלו. הוא אמר לי, הלכתי לשוק היום, וקניתי מחוץ לשוק פטרזיליה. אני מדבר על סיפור, תופשין מן בייס. וקניתי פטרזיליה. זה לפני חסלת, לפני גוש קטיף, לפני כל הגשף. עמד שם רוכלים בחוץ, מחוץ לשוק, ומוכרו את הדברים שלהם. זה לא דרך תנובה. והמשפחה שלי מאוד אוהב פטרזיליה, קניתי פטרזיליה ושמתי את זה בכל הבדג, בסלטים, במרק, בכל. ושכחתי לאסר את הפטרזיליה. מה הדינוי? אז היה אברך כולל, אנחנו התפלפלנו ביחד, הגענו למסקנה, מכיוון שזה מדובר על ספק טבל, זה לא דרך תנובה בכלל, ספק טבל, או עם טבל ודאי אפילו, אמרתי, אי אפשר להשתמש בזה. ותודה רבה, ישבנו ודיברנו 10 דקות ביחד, בנחת, הוא יצא מהבית. אני התיישבתי לשולחן, אשתי הרבנית שאלת אותי, שאלה מעניינת, קראתי שזה לקח זמן, אמרת, זה השאלה בקשר לפטרזיליה. אשתי שמעה פטרזיליה, אתה יודע, רבניות, אנשים שומעים אוכל, פטרזיליה. זה נשמע מעניין. מה בקשר לפטרזיליה? סיפרתי. הוא שכח להסיר, הוא שאלתי על האוכל, ואז הוא אומר לי, אז היא שואלת אותי, אז מה פסקתי? אמרתי, אי אפשר להשתמש בזה. זה מסתם את טבל ועדה, בוודאי סופק טבל הזה. אז היא אומרת לי, אז מה הם יאכלו? אני אמרתי, מה? הוא לא שאלתי את השאלה הזו. ואז אני קלטתי. הייתי כל כך עסוק בסוגיה של טבל, סופק טבל, דמי, תנובה, איפה זה היה, מי, מה, מו? שכשאמרתי את הפסק, לא חשבתי מה המשמעות מבחינת המשפחה והכל. ואשתי אומרת לי, אתה יודע איפה שהאברך הזה גר? אמרתי, כן, הוא גר בפינה, מנוחה מנחל אחד. אז היא אמרה לה, אז תחכה. היא רצה לשניים, שלושה מהשכינות, היא אמרה שיש משפחה עם כמה ילדים שאין להם אוכל, הכל נפסל להם. ומיד היא רצה, זה נתן דג, זה נתן סלטים, זה נתן פשטידה, זה נתן, זה שני סלים, היא ברחה מהבית, בכיוון הבית, משפחה. אני יושב בשולחן, יושב, מחכה, היא חוזרת אחרי 10 דקות, רבע שעה, אני אומר לו, נו, מה היה? אז היא אמרה לי, באתי בזמן. מה? מה? זאת אומרת, כשנכנסתי לבית שלהם, הם עכשיו סיימו קידוש, ועל השולחן היה את החלות, הלחם משנו, עם לבן וגבינה על השולחן. ואני באתי עם הסלטן, עם הדג, עם הכל, וברוך השם הצלתי את המצב. בשבילי אני למדתי לימוד לקח. שצריכים לפתח את הרגישות, צריכים להקשיב טוב מה שקורה בסביבך, שיהיה לחם חוקי, שזה יהיה חלק מהמינג הקבוע שלו. זה נוג, קובץ זה. יוזמות, רגישות, לחשוב בכל מקום ומקום. זה אחד מהדיוקים שרבי נותן, וזה בשבילנו לפתח את הרגישות הזאת. כל אחד ואחד, תתפוס יוזמות, איך אני יכול לעזור לשם. כשאני אומר מזל טוב בקרית הכנסת בשבת, לפני קריאת התורה, זה נולד בן, מזל טוב לשידוך של זה, מיד צריך לתפוס, מה זה אומר מה שאני יכול לעזור, לא רק לברך את הבן אדם מזל טוב, שגם זה חשוב, להשתתף בשמחתו, אלא גם כי יש משהו שאני יכול לעזור, יש משהו שאני יכול להפעיל, זה צריך להיות אצלנו, לפתח את הרגישות הזאת. ותמיד יש מקום לעלות בקודש. אנחנו הרבה פעמים נופלים בזה, כי אנחנו מונחים, כל אחד באופן טבעי, אדם קרב אצל עצמו, וכל אחד ואחד יש לו את הפקל משלו, וכל אחד ואחד יש לו את הפרדות משלו, ואת הדאגות משלו, זה טבעי, ואדם קרב אצל עצמו. וחייך קוידמן, אבל מצד שני חסידים יודעים שזה חלק מהאבודה שלנו, כשאנחנו צריכים לעבוד בארץ ישראל, להתייגע, לצאת מהבועה האישית שלי, לצאת מהדאגות והטרדות שלי, או להתחיל לחשוב מה אני יכול לעשות כדי לעזור לשני, לפתח את הרגישות הזאת. זה המינג הקבוע, מה שרבי מתכוון בעניין הזה. וזה חלק מהלימוד על תלמידי בקיבה, נוגו קובץ זה וזה. אז בוא נגיד לחיים שוב. יש את עניין של אבא וקובץ, ועכשיו יש את עניין הזה של המיניג הקבוע. ואנחנו נמשיך אחרי הלחיים, אחרי זה ניגן, להמשיך בעניונים ששייכים לאבי סיסור, לאחתי סיסור, ולשולם, ולכל העניונים הקשורים אליהם, בקשר לזה. לחיים, לחיים.
Yeah,
אוקיי, חבר'ה, אנחנו נגיד לחיים עוד פעם. לחיים, לחיים. גדול לגימל שמקרבס. כל אחד ואחד, לחיים. אני רואה שיש אנשים שרוצים להגיד משהו, לשאול משהו. בעזרת השם, יהיה הזדמנות לקראת הסוף. כרגע אנחנו מתוועדים, וזה אחד מהמעלות של הזום, שנתנו לי את השופר, כרגע אני תוקע. לחיים, לחיים, חבר'ה. זה בשביל החצוצרן והסקספוניסט, שכרגע אני תוקע. בבקשה. אוקיי. חבר'ה, אני הזכרתי קודם, שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. נשאלת השאלה, הרבי מביא את זה בשיחה על פרשת השבוע בפרשת קדוש. שרבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. והרבי מביא את זה שרש"י מביא, מה שרבי עקיבא אמר שזה כלל גדול בתורה. והרבי שואל, מה למה רש"י מביא שרבי עקיבא אומר שזה כלל גדול בתורה? רש"י הוא לא ספר מוסר. הוא לא פרקי אבות. רש"י מפרש על פי פשוטי של מקרה. אם רש"י מפרש על פי פשוטי של מקרה, מה קשה שרש"י צריך להגיד שזה כלל גדול בתורה שרבי עקיבא אמר את זה? זאת אומרת, רבי, אני לא אכנס לכל האריכות של השיחה, זו שיחה נפלאה, ששם הרבי מסביר ההבדל בין מה שרבי עקיבא אמר, והילה זוקן אמר, שכל זה מכל התורה כולה, זה בכלל המרידי כשיחה, מי שרוצה ללמוד את זה. שיחה כמדומני זה בחלק י"ז, בלקוטי השיחה. זו שיחה ממש, אני מציע לכל אחד ללמוד בשיחה. הרבי מביא שהשאלה שהטרידה את רש"י, שלכאורה, אם יש את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, אז למה צריכים את כל המצוות, לא תגזול, לא תגנוב, לא תלך רכיל, לא תיקול, לא תיטור, כל המצווה זה. הרגע שיש מצווה של ואהבת לרעך כמוך, אז בשביל מה התורה צריך לכתוב את כל שאר המצוות? זה מה שהטריד את רש"י. ואז הרבי אומר שהיה לרבי עקיבא אותו שאלה שמובא בחסידס. בחסידס יש את השאלה איך אפשר לתת ציווי לבן אדם לאהוב? איך אפשר להגיד לבן אדם ואהבת את השם אלוקיך? איך אפשר להגיד לבן אדם ואהבת לרעך כמוך? איך אפשר להגיד לבן אדם ושמחת בחגיך? המצוות הרגשיות זה רגש. או שיש לבן אדם רגש, או שאין לבן אדם רגש. אז הרדיו, תפיל את הגל של שמחה, תפיל את הגל של אבא, אבא סיסור, אבא סשם. מה, יש כדור שאתה לוקח, שזה ייתן לך אבא, זה ייתן לך שמחה? מה פירוש? שאתה מצווה על רגש. מילא אתה אומר לבן אדם, לאכול כשר, לקבוע מזוזה, להניח תפילין. נו, אבל מה הפירוש שאתה אומר לבן אדם לאהוב? מה הפירוש בזה? אומר הרבי, בפרט, הרי רמב"ן, הוא אומר שזה לא שייך שבן אדם באמת יאהוב את השני כמו שאוהב את עצמו. לכן הרמב"ן אומר שזה שהלל הזקן אמר בגמרא במסכת שבת, שמה שאתה שונא אל תעשה לחברך, דע לך שונא לך וכולי שם, אומר רמב"ן, בגלל שלאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך, זה לא שייך. רק איך אתה יכול לקיים את זה, אל תעשה לחברך כמו שאתה לא רוצה שתעשה לעצמך. זה כן. כך אומר רמב"ן. ואת הרמב"ן אומר, אהבה רגשי, לאהוב את השני כמו לא שייך. אז איך אפשר לצוות לבן אדם לאהוב? הרבי מביא שהרמב"ם לא כותב כמו שהרמב"ן. הרמב"ם בהלכות דעות, כשהוא מביא את המצווה של אבא סיסור, אומר, לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך. אז לא להיכנס לכל הריחס, שיש מקום שהרבי אומר שהאדמו"ר הזקן בעצם בתניא, בפרק למדבייז, הוא מתווך בין שיטת הרמב"ן לשיטת הרמב"ם. שהרמב"ן צודק, אם אדם עושה גופי איקי ונשמו עושה טופו, אז באמת אי אפשר להגיע לאבא כמו שאתה אוהב את עצמך. אבל מי שעושה נשמתו איקי וגופי טופו, כן אפשר להגיע למה שהרמב"ם כותב. זאת אומרת, אלתרבה, אדמו"ר הזקן מתווך ומסביר מה לפי רמב"ן ומה לפי הרמב"ם. אבל בלי להיכנס לזה. אומר הרבי בשיחה, שגם לרבי עקיבא היה לו אותו שייר. איך אפשר לאהוב, לצוות על רגש? אומר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הוא כלל גדול.
כלל גדול.
הוא כלל גדול. הוא מלא פרטים. אנחנו מוצאים בתורה שיש מצוות כלליות, יש עניינים של כלל, ואחר כך התורה מפרט. לכן קודם כל זה מתרץ את רש"י. מה הפריע לרש"י? לכל כל המצווה של בן אדם לחברו, כלולים בתוך המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אז לכן למה זה צריך להיות כתוב כל המצווה של בן אדם לחברו בתורה? התירוץ הוא של ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. והרבי מדייק לא רק שהוא כלל שיש לו פרטים, הוא כלל גדול. לכן הפרטים של ואהבת לרעך כמוך נמצאים בכל התורה כולה. בגלל שזה כלל גדול. אבל לפי זה אנחנו מקבלים תירוץ שרבי עקיבא אומר, איך מקיימים את המצווה של אהבת לרעך כמוך. כשבן אדם מתעסק בפרוטים של אהבת ישראל, מעשיים, הפרטים המעשיים, כך הוא מקיים את המצווה של אהבת לרעך כמוך. כשהוא מתעסק בפרוטים, מה הפירוש? כשאתה מסתכל בשולחן אורך, מה נכלל בתוך המצווה של אבס ישראל? מה החכמים מגדירים? מה נכנס לתוך המצווה של אבס ישראל? אז הוא אומר, חזל אומרים, הכנסת אורחים, הכנסת קלה, גמילות חסדים, ביקור חולים, הלוויית המת, ניחום אבלים, מלביש ערומים. זאת אומרת, כשאתה מתעסק בעשייה של נתינה, של מסירות לזולת, ככה אתה מקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ויש, חוץ מהעניינים החיוביים, יש גם כן העניינים השליליים. הלא תעשה של הכלל הגדול של ואהבת לרעך כמוך. יש לא תלך רכיל, אל תוציא שם רע, לא תיקום, לא תיטור. ככה, כשאנחנו נזהרים בעניינים השליליים האלו, אנחנו מקיימים את המצווה הכללית של ואהבת לרעך כמוך. וזה הפירוש, זה כלל גדול בתורה. בלשון של הספר החינוך, שהוא אומר, שהלב נמשך אחר הפעולות. כשבן אדם מתעסק בפרטים של אבא זיסו, והוא עוסק בעשייה החיובית כלפי הזולת, נתינה, ביקר חוילר, הכנוס הסורכים, גמילות חסדים, סדוקת, הלוויית המת, ניחום אבלים, מלביש ערומים, אז הלב מתפתח את הרגש של אהבה, כי הלב נמשך אחרי המעש, והוא נזהר לא ליקום ולא ליטור ולא תרק רכיל ולא להוציא שם רע. כמובן, להיזהר ממחלוקת. ככה הוא מקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אני זוכר שכשהרבי יצא במבצע אהבת ישראל, זה היה המבצע שהרבי יצא, היה התוודות ב-77, למעלה. בזל, וישבו זקני חסידים יחד עם צעירי הצאן, והתוועדו, מה הכוונה במבצע אבא סיסו? הרי כל המבצעים זה אבא סיסו. לזכות יהודים במזוזס, בתפילין, בייס, שמאל לספורים, יעד בחכמיה, שיעורי תוירה. אז אבא סיסו. אז מה הרבי חידש במבצע אבא סיסו? ואני זוכר, שלוש דעות מזיק נכסים. השתתפתי בהתוועדות. אחד אמר שתשמע, כל המבצעים זה כלפי חוץ. הרבי אומר, מבצע אבא סיסו זה כלפי פנים. זה הפירוש שצריכים שאבא בין החסידים. לא רק ללכת לקרב את העולם. לא רק לקרב את הרחוקים. אלא להיזהר, לא לרחק את הקרובים, אלא לחיות כמו משפחה אחת, אבא סיסו ביני, כי זה הרבה יותר קל, הוא אמר, לאהוב מי שרחוק ממך, כי אתה לא מכיר אותו מקרוב, אתה לא מכיר אותו עם כל החיסרונות שלו. כי קרוב זה גם כי מלשון קרב. כשאתה נמצא קרוב למישהו, אתה יכול להתחיל ללחום איתו. זה כמו שכתוב על בעל ואישה, אם אדם זוכה זה עזר, אם זה לא זוכה זה כנגדו. בגלל שהקירוב יכול לגרום לקרבות. או כמו שאני פעם ראיתי במפורש התורה, שאומרים על זה שכתוב, שבן אדם נותן מכה על אבא ואמא, רחמן לצלן, או מקלל את אבא ואמא, מה העונש? אז נשאלת השאלה, מי זה הבן אדם הזה שיקה את אבא ואמא, יקלל את אבא ואמא? איך יכול להיות כזה דבר? אומרים מפורש התורה, דווקא בגלל הקרבה בין האבא לאמא. בגלל שיש קרבה, ושאבא ואמא הם סמכות, יש ניסיון שאדם בגלל הקרבה לאבא ואמא שלו, ואת הסמכות שיש לאבא ואמא, הוא יכול חס לא עלינו להגיע למצב להקות ולקלל. לכן התורה צריך להגיד את זה. כמו שכתוב גם כן על דיינים, אלוקים לא תקלל, זה הולך לא לקלל דיינים, בגלל שדווקא בגלל שהדיינים צריכים להתעסק, להכריע במחלוקת, ולפעמים לפסוק נגד בן אדם, אז עלול לגרום שהבן אדם יקלל אותם, כמו שהיה עם הבן של שולמית בסדיברי, שהוא יצא מהבייסדין של מוישה רבינו, והם אמרו לו שאין לו חלק בשי ודן, כתוב שהוא היה מקלל, הוא קילל את מוישה רבינו בבזם שלו, בגלל שהוא הפסיד בדין תורה. זה ניסיון. כי יש סמכות, והסמכות מכריע. ולפעמים הסמכות שמכריע לא לטובתך. אז הניסיון שבן אדם יכול לקלל. לכן התורה צריך להגיד על הקים לא יזכר. כי זה ניסיון. הקרבה יכול לגרום לקרב, וגם כן הסמכות יכול לגרום לקרב. אז לכן, אותו דבר כשאנחנו מדברים, אמר החוסד הזה בהתוודות, אומר הרבי מדבר מפצעה וזיסול בינינו, בגלל שככל שאנחנו חיים בתוך קהילות, בתוך הדת החסידים, יש יותר ניסיון שיכול להיות קרבות ומחלוקות. והרבי רוצה שאנחנו נתחזק באהבת ישראל, עליו זה. נו, זה הוא אמר. אחד מהזוקים, אחד מהסקנים, הוא אמר בחזרה, קשה לי שהרבי התכוון רק לחסיד. מה שאתה אומר שאתה צודק. אבל אני חושב, הוא אמר, שהרבי התכוון, הוא אומר, יש פשוט מבצעה וסיסרו. הכנוסס אורחים, ביקר חוילים, מילס חסודים, צדוקה, כל הדברים שצריכים, זה מבצעה וסיסרו. שאנחנו צריכים לפתוח את הבתים שלנו, אנחנו צריכים לתת יותר גמחים, אנחנו צריכים יותר לבקר חולים, לעודד אנשים, לחשוב על הזולת, גם כן לזהר מעניינים של לשון הרע, ורחילס והוצאו השם רע, וכולו וכולו. זה כלול בתוך אהבת ישראל, זה מבצע אהבת ישראל, שהרבי קבע מאיתם. כמובן, לקרב יהודים ליהדות, זה בוודאי, אבל כפול, כפשוט, כמו שאנחנו אומרים, להתעסק בפרוטים של אהבת ישראל, וזה מבצע אהבת ישראל. וכל אחד ואחד צריך להתחזק בזה. ותמיד יש מקום לעלות בקודש. מעלים בקודש. אחר כך, היה השלישי, שהוא אמר, תשמע, אני חושב שהרבי דיבר על מפסע אבס ישראל, הוא אמר, הרבי התכוון, שיש הרבה דברים שאנחנו עושים, שזה הופך להיות טכני. אנחנו הולכים למפצע תפילן, ואנחנו חוזרים, ואנחנו אומרים, הנחנו הפעם 22 אנשים, שלושה קרקפטס, אנחנו מונים, סופרים, איך אומרים? אבל זה טכני. קבעתי מזוזה בבית, הכשרתי בית. הוא אומר, אבל זה יכול להפוך להיות טכני. הרבי רוצה שאנחנו נעשה את כל הדברים האלו מתוך אב. אנחנו חסידים. יש לנו פנימיות התורה. צריכים ללמוד את העניינים שמחזקים, את העניינים של אהבת ישראל. מימורים, שיחס. וצריכים ללמוד על עניינים שמונים איתנו להיכנס למחלוקת. וכדי שזה יהיה בפנימיות, שהעשייה שלנו תהיה מתוך אב. וכמים הפונים על פונים קיים לעבודם לעודם. כשאתה אוהב את השני, זה מעורר אצלו אב בחזרה. היה פעם תרמולאי, שהוא הגיע לבית כנסת שלנו בשבת, הוא היה בתאילנד, הוא בא לבית הכנסת, והוא אמר, בהתוודות, אחרי התפילה, ביקשנו ממנו שהוא יספר, הוא היה בבתי חב"ד באסיה. אז הוא אמר, חבר'ה תשמעו, הוא אומר לכולם, הוא אומר, החבר'ה אוהבים את חב"ד. ואתה יודע למה שהחבר'ה אוהבים את חב"ד? הוא אמר, בגלל שחב"ד אוהב את החבר'ה. החבר'ה אוהבים את חב"ד בגלל שחב"ד אוהבים את החבר'ה. זה משהו. מזה אנחנו יכולים ללמוד. כמים הפונים הפונים קיים לעבוד מאוד. כשאנחנו ישבנו שיבר, על אבא שלי, על אבא שלום, שליח של הרבי בשיקגו, אחד מהשלוחים, הרב בוקט, מפרי, הוא סיפר למשפחה שלנו סיפור, הוא אמר, יש לי אחות שהיא גרה בשיקגו, ואבא שלי על אבא שלום, היה מגיע לשיקגו לבקר, אצל אחותי, מפעם לפעם. ובפרי, יש מניין בתשע בבוקר כמדומני. ואבא שלי היה הרבה פעמים מתפלל במניין הזה של פרי. זה בשביל יוצאי רוסיה, הבית כנסת. הוא אומר, אבא שלך נכנס, הוא אומר, יש יהודי שאחרי שאנחנו מתפללים שחרס, כל יום יש לנו ארוחת בוקר, ואז החבר'ה משחקים שחמט, כל מיני דברים. הזקנים, הם לומדים קצת ואחר כך יש גם כן משחק ביחד, לתת תעסוקה לזקנים. זאת אומרת, יש יהודי אחד מיוצאי רוסיה, שהוא מגיע כל יום לבית הכנסת, אחרי התפילה, הוא מסייב ולניח תפילין, שאלת אותו פעם אחר פעם, שום אופן לא, הוא בא סוף התפילה כדי להשתתף בארוחת בוקר ולשחק עם הזקנים, עם החברים שלו. הוא תמיד מגיע בסוף התפילה, לקראת סוף התפילה. ואני כבר הפסקתי לבקש ממנו להניח תפילין, בגלל שאני ידעתי, הוא לא, הוא שום אופן. ויום אחד, אבא שלך היה, והיהודי הזה נכנס, ואני רואה שאבא שלך ניגש אליו, והוא מתחיל לדבר איתו, ואחרי 5 דקות שהוא מדבר איתו, פתאום אני רואה שאבא שלך מגיע אליו עם תפילין, היהודי הזה מרים את השרוול ומניח תפילין עם אבא שלך. והייתי בהלם. זה יהודי שהוא נמצא אצלנו כל הזמן בשום אופן לא מניח תפילין. ופתאום אני רואה עם אבא שלך הוא מניח את התפילין. ואז הוא גמר להגיד שמע, ואבא שלך הוריד את התפילין, ואבא שלך עזב את הבית כנסת, והיהודי הזה התיישב, אכל את ארוחת בוקר, ואני ניגש ליהודי הזה. ככה הרב בוקט מספר. הוא אומר, אני שאלת אותו, מה קרה? ראיתי היום שהנחת תפילין. מה קרה? אני מבקש ממך כל זמן, ואתה לא מניח. מה קרה? יהודי הזה אמר, אני שוחחתי עם היהודי הזה, הוא אמר, שהניח לי תפילין. אני הרגשתי שהוא אוהב אותי. הוא אוהב אותי עם כל הלב. כך הרגשתי. הוא אומר לו, בשיחה של 5-10 דקות, כך הרגשתי? אז הוא אומר, כן. הרגשתי שהיהודי הזה אוהב אותי. אני הנחתי תפילין, הוא אוהב אותי. כך הוא אמר. כך רב בוקט סיפר לנו בזמן שאנחנו ישבנו שבעה ושניים כדך. לא עלינו ולא על אף אחד. הוא אוהב אותי. אמר החוסד הזה שישב בפברינגן המשפיע, שהמבצע אב זה סור הרבי רוצה שאנחנו נעשה את הדין מתוך אב. וכידוע, אפילו שיש הוכיח, תוכיח את אביסך, צריכים לעשות את זה מתוך אב. או כמו שהרבי אמר, שאפילו שאתה צריך לשלוח מישהו מחוץ למחנה, כמו שהרב אמר לפני שבוע בפרשת מצרים, זה צריך להיות כהן, איש חסד שעושה את זה, מתוך אב. כי כשאתה עושה את זה מתוך אב, זה משהו אחר. וצריכים לעבוד על האב הזה. זה מבצע אב את ישראל. ככה. לכן, כשאנחנו מדברים והפת ליחד כמו איך זה כלל גדול בתורה, צריכים להתעסק בפרטים. בעשייה החיובית, בנתינה, ולהיזהר מהדברים השליליים. והיום, בזמננו, שאנחנו נמצאים בזמן של הטכנולוגיה, אני חייב להגיד, לצערנו שצריכים לדבר על כאלה דברים, אבל חייבים להגיד את זה גם, בגלל שזה נוגע לנו. אנחנו איבדנו רגישות מתוך הטכנולוגיה הזה. ואנחנו הגענו למצב שאנשים עם כל מיני אופנים, פעם כדי לכתוב פשקביל, כתבי פלסטר, היו צריכים להפיס, לשים על הקיר, לחלק. היום בקליק אחד, במחשב, בסמארטפון, בוואטסאפ, בטוויטר, בפייסבוק, לא שאני מצדיק פייסבוק, טוויטר וכל הדברים האלו, לדעתי, האדם צריך שיהיה לו סינון אם הוא צריך להשתמש בזה. וזה לא מופיע אצלנו. אבל כל האמצעים האלו, אנחנו איבדנו רגישות, ואנחנו יכולים לשפוך דם. הרבי פעם אמר על אלו שכותבים כתבי פלסטר, פשקווילן, שזה אורר מקה ראהו בסתר, שאתה כותב את זה. אז לכן, אנחנו צריכים להיזהר מה שאתה משחרר, מה שאתה כותב. אז יש אנשים שעד כדי כך, שאומרים שבגלל שאני לא רוצה שיהיה מקה ראהו בסתר, הם אפילו מעיזים לכתוב את שמם על מה שהם כותבים. ולהכפיש ולהלבין ולכתוב עם השם שלה. זה לא בסדר. צריכים להיזהר. אני מדבר עם כולם. עם כולם. אני אומר, אשמנו על הלב, על כולם, על עצמי. צריכים להיזהר מאוד איך אנחנו משתמשים עם אמצעי טכנולוגיה. הלבונס פני חברי ורבים שייך. וזה באמצעי טכנולוגיה, אנחנו איבדנו את הרגישות כלפי העניינים, לצערנו. אני פעם ישבתי בכנס של אנשי חב"ד, בכפר חב"ד. וזה היה פאנל ששואלים שאלות. שואלו אותי בתוך הפאנל, אני ישבתי עם שני רבנים. נוספים. כמדומני אחד היה הרב של גבעתיים, הרב גליקסברג. אני לא זוכר מי היה השני, לא חבד נקל. בפן. ואחד שאל, כבוד הרב, איך אנחנו מתמודדים היום עם התופעה שבעקבס ובמשיכה חוץ ביזם? יש כל כך הרבה חוץ אצל הילדים שלנו, רבוי שלנו. הילדים שלי חוזרים הביתה, וכזה חסוך חוץ באיך שהם מדברים על המלמדים או את המורים או את המורות שלהם. ואנחנו לא יעזנו לדבר בכזה חוץ בכמו שהם הילדים שלנו. איך מתמודדים עם זה? אז אני זוכר אז, אני אמרתי לאישה הזאת, אמרתי, שאת שואלת את השאלה כאילו שהילדים שלנו הם בדור של עקביס המשיך. אנחנו המבוגרים מחוץ לדור של עקביס המשיך. זה הילדים שלנו שהם בדור של עקביס המשיך חוץ ביעזר. יש טעות פה. אנחנו כולנו בתוך הדור הזה של עקביס המשיך שחוץ ביעזר. ואז אמרתי, אם אנחנו יושבים בבית, ואנחנו יכולים להוציא מהפה שלנו, כשהילדים שומעים, שאנחנו מזלזלים באיזה מורה, או איזה מורה מלמד, או איזה רב, והם שומעים את הסגנון הדיבור שלנו, איך שאנחנו יכולים להוציא מהפה שלנו, מילות גנאי, מילות זלזול. אז מה אתה רוצה מהילד שלך? יופי כוח הבן יויסי מכוח האב. העקביס המשיך חוץ מיעזר, זה מתחיל מאיתנו. איך אנחנו מדברים? איך אנחנו מתייחסים? אם אנחנו פותחים את הפה, אם הילדים שלנו שומעים את זה, כשאנחנו כועסים, אנחנו מאבדים שליטה על איך שאנחנו מתבטאים. או שאנחנו מאבדים שליטה ואנחנו כותבים דברים, ואנחנו כותבים את השם שלנו, מי אנחנו. וזה ידוע מפורסם. אז איך אתה רוצה שהילדים שלך ידעו ויכבדו איזשהו סמכות? איך אתה רוצה שהם יכבדו את המורים שלהם, את המורות, את הרבנים שלהם? זה דוגמה חיה, איך שאנחנו מתנהגים. הייחוד ביעזגי שבדור ריקמיס ושיחה, זה מתחיל בתוך הבית. יש ביטוי שאהבה מתחיל בבית. באנגלית אומרים, love begins in the home. אהבה מתחיל בתוך הבית. אם יש אהבה בתוך הבית, אם יש כבוד הדדי, אם יש דרך ארץ, אם יש מידות טובות בתוך הבית, אם הסגנון הדיבור בתוך הבית הוא סגנון טוב, אז אפשר גם כן להפיץ את האהבה בחוץ. אבל אם אנחנו לבד נכשלים בזה, ולא מראים דוגמה חיה לילדים שלנו, אז בעצם הדור הדעקפס המשיכה, שחוץ ביעזגן, זה מתחיל מהדוגמה שאנחנו מראים את הסגנון הדיבור. אנחנו יכולים להיות בשיחת טלפון, ואנחנו יכולים לדבר על מישהו סמכותי, והילדים יכולים לשמוע איזו שיחה עסיסית, אז הילד לומד, ואני תמיד אומר, זה פועל כבומרנג, כי כשאנחנו לא מכבדים סמכות, גם הורה כלפי ילד הוא סמכות. וכשאנחנו לא מכבדים סמכות, הילד לומד שגם הוא לא צריך לכבד סמכות. הוא לומד בזה. וגם זה נוגע לבעל ואישה. כשהבעל מבטל את הסמכות של אשתו מול הילדים, הילדים לומדים שלא צריכים לכבד את אמא. וכשהאמא לא מכבדת את הסמכות של האבא מול הילדים, גם לומדים לא צריכים לכבד את אבא. וזה גורם שבירת הכלים בתוך הבית, כי קורה כזה דבר. אני תמיד אומר להורים, תזהרו ביניכם. רק אם זה פיקוח נפש ממש, אתה יכול לפני הילדים להפסיק, לשבור את הסמכות. אבל אם זה לא פיקוח נפש, תיזהר. כי כשאתה שובר סמכות, אתה לא מכבד את המילה של אמא או של אבא, אתה מלמד את ילדים לא לכבד אותם, ובסופו של דבר אתה מלמד את ילדים שלא צריך לכבד אותך גם כן. בגלל שמי אומר שהסמכות שלך יותר חשוב מהסמכות שלה. הרגע שאין סמכות, אז זה אנרכיה וכאוס. נכון, צריכים לדעת איך להפעיל את הסמכות, צריכים לא להשתמש לסמכות במקום הלא נכון, זה נכון. צריכים מאוד מאוד להתייעץ לפעמים, השמחה רב. אבל יחד עם זה,
צריכים לדעת שחלק מהעניין של אהבת ישראל, להתעסק בפרוטים, זה גם כן ללמד את הילדים שלנו לא תלך רכיל, ולא להוציא שם רע, ולא תיקום, ולא תיטור, ולא להוציא מהפה מילות גנאי, כי הדברים האלו גורמים חינוך דוגמה חיה לדור הבא. ואז אתה מתפלא, מאיפה יש לילד שלי כזה סגנון הדיבור? תחשוב לרגע, האם הוא שומע כזה סגנון דיבור וכאלה דברים גם בבית? לכן כשאנחנו מדברים על התעסקות בפרטים של אהבת ישראל, זה בכל המישורים, בעשייה החיובית, לשמור על הדברים השליליים, וזה מה שרמיקי ומחדש לנו. לקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גודל בתורה. צריכים להתעסק בפרטים, עשייה כמו שצריך, ואי עשייה בדברים השליליים, ולהראות דוגמה חיה. ואפילו כשאנחנו צריכים לריב, ולחלוק אחד את השני, יש חוקי ג'נבה. יש חוקי ג'נבה גם במלחמות. אין נשק כימי, אין נשק ביולוגי, אין נשק אטומי, בגלל שכולם מבינים שמשתמשים עם ביולוגי, כימי ואטומי, זה יביא להרס לכולם. וזה אותו דבר שאנחנו צריכים גם כי לנהל איזשהו חילוקי דעות, יש גבול מה ואיך. כי גם זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתם. ויש לשמור על איפוק ולדעת איך להגיב ואיך לכבד אפילו בשעת החילוקי דעות. ובוודאי, כמו שהרב רש"ב כותב בכל צורה, שיש חילוקי דעות שזה לגיטימי, אבל שזה לא יהיה בפירוד לבבות. שלא יהיה שום סינה וטינה, ולא נקמה ולא נטינה, ולא כל הדברים האלה. אני יודע שזה לא קל. זה כל העניין. התורה מצווה, ואנחנו צריכים לעבוד על זה. זה לא פשוט. הלל הזקן אומר, מה שאתה שונא, אל תעשה לחברך. ורואים כל הזמן שהאדם על עצמו ישמור את הכבוד עד הסוף. אבל הכבוד של השני, יזלזל. היי, מה שאתה שנוי, אל תעשה לך ברכה. זה עבודה, אדם צריך לעבוד, צריך לתפקד. יגעית ומצוס את איימן. אף אחד לא אמר שזה קל. לכן יושבים ולומדים ומתוועדים. אז אחד מהדברים שהייתי מציע, כל אחד ואחד כחסידים, שאנחנו יודעים שיש מה שנקרא הלימוד. כי אנחנו יודעים שהדרך להגיע ללב זה גם כדרך המוח. רבי קיבה אמר שללמוד, קיבה אמר לפעול, להתעסק בפרוטים. בחסידים זה כתוב עוד הסבר על המצווה אהבת ישראל, איך אפשר לצוות. ועל ידי זה, שאנחנו לומדים עניינים, שייתן לנו את ההסתכלות הנכונה, והבנה הנכונה כדי לאהוב כל יהודי ויהודי. וגם איך גם כן איך לשמור על השלום. כי הדרך ללב, זה גם כן דרך המוח. הספר החינוך מביא, שהלב מושפע על ידי הפעולות, על ידי המעשים. בחסידות, האדמו"ר הזקן כותב בהקדמה, לשאריך אמונה, שאיך מגיעים לאהבת השם, על ידי זה שמתבוננים בעניינים שעורר באהבת השם. ובעצם הרמב״ם כותב את זה בהלכות דעות, שזה הדרך לקיים מצוות אהבת השם. כי המוח שליט על הלב, ומשפיע על הלב, ומעורר את הלב. לכן יש גם כן את הנקודה להתעסק וללמוד עניינים שמעוררים לאהבת ישראל. ועל זה הרבי נתן לנו קונטרס אהבת ישראל, ששם זה ליקוט, שמקומות שמדברים על אהבת ישראל. והרבי חילק את זה למשפיעים בשנות הלמדים. כשאנחנו יצאנו לשליחות בטוב של המתחת, הרבי נתן לכל השלוחים שנסו לארץ ישראל, בתוך, בין הדברים שהוא נתן לנו בתוך מטפה שנתן לנו בהיוודות של פורים קוטן טוב של אבית חס, היה שם קונטריס אבס יסור, שבסוף הקונטריס היה החתימה של הרבי בכבוי בבעצמו. בסוף הקונטריס. שכאילו כל מה שכתוב בקונטריס, אני חותם בסוף. צריכים להתעסק בזה וללמוד את זה, ולהפנים את זה ולעבוד על זה. וגם הרבי חילק לנו כמה פעמים קונטריס החולץ. ידוע שבחוף חשבן, בתוף שנון בייז, הרבי חילק לנו כך שזכור לי את הקונטריס החולץ. שעניין של קונטריס החולץ זה גם כן שאנחנו נלמד את הדברים שעוזרים לנו לא להגיע לפיר לבובס, ולא להגיע לעניין של היפך השולם במחלויקס. וכידוע מפורסם, היו מיימורים שהרבי היה, כל אחד מהדמורים, הם היו אומרים את המיימורים האלו מפעם לפעם. יש את המי כמויך של הרבי מרש, יש מיימורים כדי לטהר את האוויר, שהם היו אומרים אותו מיימר כמה פעמים במשך השנים. יש גם כן עניין שבקהילות שלנו ובחברותות, שנלמד קונטריס אבס ישרול, נלמד קונטריס החולצו, כדי לטרס האוויר, כדי לפתח אצלנו רגישות דרך המוח, שזה ישפיע ללב, וגם כן אני מציע לקחת את האיגרס קוידש, ולקרוא, לפתוח כל מפתח, ולקרוא את המכתבים שהרבי כותב על שולם, על שולם בייס, ולקרוא את המכתבים, ולהפנים אותם, ולנסות ליישם אותם. כי זה גם כן יעזור לנו, בעבוד הקושר שאנחנו צריכים כדי לעורר יותר ויותר, ולהפנים את המצווה של אבס ישראל. אף אחד לא הבטיח לנו שזה אוטומטי. ואין הקדוש ברוך הוא מבקש אלו לפי כוחו של עוד. ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדל שלנו. וחלק מההשתדל זה גם כן הלימוד. יש את העשייה, ויש את הזהירות בדבורים שגורמים לפירד על ווויס, ויש גם כן את הלימוד. הקונטס אבס ישראל, הקונטס יחולצו, על מכתבים של הרבי, על שולם, על שולם בייס, על אחדוס, על אבס ישראל, לפתוח את המפתחס וללמוד, גם בהתוועדויות בתורס מנחם, וגם בלקוטסיכס, וגם בגריס קוידי של הרבי. להפנים את זה וללמוד את זה, כדי שאנחנו יחסידים כמו שצריך. אז יהי רוצים, שאנחנו נתחזק בכל עניינים של אבס ישראל, שזה יביא לידי אחדוס ישראל. ושאנחנו נזכה שבזכות זה, שהחלוטס טויבס והגברה באבס ישראל ואחדוס ישראל, זה יביא לידי שאנחנו נזכה כבר, מכיוון שכתוב שבעוון סינס חינם נחרב בית המקדש, שיהיה לו את העניין של אבס חינם, אבס ישראל. והרבי פעם כתב במכתב לאישה שהתלוננה לרבי על אהבת ישראל, על היחס של בעלה בבית. והרבי שולח אותה לרב או ליועץ כדי לשמוע את הצדדים, כדי לנסות לתקן את המצב. והרבי כותב בסוף המכתב, ואומר, ואפילו נניח שאת צודקת ב-100%, אומר הרבי, מכיוון שכתוב שבבון שנאת חינם נחרב בית המקדש, אז התיקון זה אהבת חינם. ואז הרבי כותב, מה זה אהבת חינם? הרי כתוב בתורה במפורש, ואהבת לרעך כמוך. אז אין אהבת חינם, יש ציווי לאהוב כל אחד ואחד. אבל מה זה אהבת חינם? אומר רבי, יש לפעמים שהזולת אינו מתנהג כראוי, ולא מגיע על פי תורה יחס של אב כלפיו. זה חינם, לא מגיע לו יחס של אב על פי תורה. בכל זאת, אומר רבי, אם אנחנו מפעילים את הסיף של אב, אפילו שלא מגיע לו את היחס של אב, זה אהבת חינם. אם כל אחד ואחד, אומר רבי, יפעיל את הסיף הזה בבית האישי שלו, זה בוודאי ימהר ויזרז את ההתגלות של משיח צדקנו, ושזה יהיה תקף ומיד ממש. אז אנחנו נגיד לחיים, חבר'ה, לחיים, לחיים, בוא נמזוג לחיים, ושיהיה את התוספת, בעניין של אבס וסול, אנחנו נזכה בהתגלות של הרבי שיהיה תקף ממש, לחיים לחיים.
ינא נמו, ינא נמו, ינא נמו, או ינא נמו, ינא נמו,
ינא נמו,
יפה ירושלים.
לחיים, לחיים.
אני לא רואה שחבר'ה אומרים לחיים. אומרים לחיים? אפשר לראות לחיים, חבר'ה? מי אומר לחיים? חבר'ה, לחיים. נו? גדוי לו לגימי שמקרב יש, חבר'ה. לחיים, לחיים. חיים, חיים, חבר'ה. לחיים ולברוכה. חיים ולברוכה. עכשיו, חבר'ה, יש גם כן עוד עניין. אני גם הזכרתי את העניין של, דיברנו על עניין של COVID, וגם כן אנחנו דיברנו על עניין של אהבה. עכשיו אני רוצה קצת לדבר ולהתוועד על עניין של שלום. בעניין של שלום. עכשיו בקשר לעניין של שלום, היה התוועדות נפלאה לפני שבוע שניהל את ההתוועדות הרב לזר מרוסיה. היה לי זכות להשתתף בחלק מההתוועדות. גם מבחינת בעיות האינטרנטי, וגם בגלל עניינים אחרים שהייתי צריך להתעסק בהם, לא הייתי יכול להשתתף עד הסוף. אבל השתתפתי בחלק מההתוועדות, וגם כן דיברתי שם על עניין של שלום. ואני רוצה יותר לפתח את העניין הזה. כי יחד עם עניין של אבא ואחדות, שאנחנו דיברנו, וכל אחד ואחד יש לו מעלה לעלות בקודש בזה. יש כל אחד ואחד מעלה לתקן, לשפר, ולעשות את יותר ויותר כחסידים. יש גם כן, והזכרתי את העניין הזה, שלפעמים יש לנו חילוקי דעות, שזה לגיטימי. וזה חלק מהחיים שיהיה חילוקי דעות. ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מתמודדים עם חילוקי דעות. מה הכלים איך להתמודד עם חילוקי דעות? איך בכל זאת שיש לנו חילוקי דעות, איך בכל זאת אנחנו משתדלים לשמור על השלום? כי אנחנו יודעים, שלמוצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברוכה אלא השלום. זה הכלי מחזיק ברוכה. אז אנחנו מבינים, שצריכים לעבוד כדי שיהיה את הכלי מחזיק ברוך השלום. והרבי כותב במכתב, אם זה היה קל לשמור על השלום, התורה לא היה צריך לזהר אותנו בזהירויות יתר על לשמור על השלום. ולא רק זה, לא היינו צריכים לסיים כל יום בתפילת שמונה עשרה, אוי זה שלום אלוהים, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל במרום. ולא אחרי כל ברכס המוזן, ולא בליל שבס ופרויס עלינו סוכה שלמך. אנחנו רואים שאנחנו מתפללים, המבורך ישראל מישראל בשולם, רואים שזה לא קל לשמור על השולם. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו גם כן אנשים שיש לנו חילוקי דעות. חילוקי דעות יש. ולכן כמו שהרבר עכשיו אומר, צריך להיזהר שמחילוקי דעות זה לא ייכנס לפיר לבבות. כי בקלות מהחילוקי דעות אפשר להגיע לפיר לבבות. איך שומרים על השלום? אז קודם כל, כמו שאני הצעתי קודם, כדאי לקרוא את המכתבים של הרבי על שלום, על שלום בייס. יש במכתבים של הרבי פנינים, עוצרות, מו את המחזיק, את המרובה, שהרבי מסביר לנו דברים, ונותן לנו כלים, איך להתמודד עם זה. לכן זה איך אומרים, על הבן של חוסן, שהוא צריך, איך אומרים, להשקיע זמן וכוחס, ללמוד את השיחה של הרבי, ואת המימורים של הרבי, גם עניין של שול. יש אנשים שאומרים לי, אני אמר כבר שנגמר עבוד הסברון. עכשיו צריכים להכין את העולם לקבל פני משיח צדקנו, וזהו. אם דורכים כולכם. אתה מדבר דברים, שולם, אכנס, אבא, זה הכל עניונים ששייכים לפני טוב שינונה אופנון בייס. שים את הדגש על מה שהרבי שם את הדגש. אז אני אומר להם, תמיד, כשהרבי קיבל את הנסיעס, הרבי אמר מים ובוסי לגני, טוב שנראה לך. הרבי קיבל את הנסיעס. ובמים של הרבי שהוא קיבל את הנסיעס, הוא אמר לנו, שאנחנו דור השביעי, ואנחנו צריכים להביא את משיח, להוריד את השכינה למטה, כמו שמשה רבינו הוריד את השכינה למטה. הוא היה השביעי של הראשון של אברהם אבינו. גם אנחנו צריכים להיות שביעי לראשון של אדמו"ר הזקן וכל הרבים. בענייננו זה להוריד את השכינה למטה. וזה המים הראשון, שבתוך המים הראשון כלול את כל עבודתנו כדור השביעי. אבל באמצע המיימר, הרבי מדבר פתאום, כמדומני סיבוב, הרבי מביא שמה שהרבים ציוו אותנו, הם גם כן קימו. והרבי חורג מהדרך הרגילה באמירת מיימורים, והוא מספר כמה סיפורים באמצע מיימר, על עניוני אבס ישרול, של האלטר רבי, של המיטלר רבי, אדמו הזקן, אדמו אמצעי, הצמח צדק, הרב מרש והרב רשם. בדרך כלל במיימורים אין סיפורים. בשיחס יש סיפורים. במיימורים זה דובר לא רוגל שהרבים יספרו סיפורים באמצע מיימר. ופה הרבי חרג במיימר הראשון שלו, והוא סיפר סיפורים על אבס אסלו. אני זוכר שאני ישבתי בפברנגן, לא זוכר מי היה המשפיע, אבל אני זוכר שהוא אמר לנו, שזה שהרבי התוועד, במים הראשון הוא סיפר סיפורים על אבא סיסול, באמצע מים, זה בגלל שהוא רצה שאנחנו נדע, אנחנו דור השביעי, אנחנו צריכים להוריד את השכינה למטה, אבל אם אנחנו רוצים להוריד את השכינה למטה, אנחנו צריכים להשתדל, להיות ביחד, לאהוב אחד השני. צריכים להיזהר שיהיה לנו אחדות. כי צבא שהוא מפולג ומפורד, רחמנא ליצלן, זה מחליש את כל הכוח כדי לנצח ולהביא לידי ניצחון. לכן הרבי סיפר סיפורים באמצע המים הראשון, שיחד עם זה שאנחנו דור השביעי, להוריד השכינה למטה, חבר'ה, אל תשכחו על אבס ישראל, ולא רק זה אבס ישראל מעשית, לדאוג ליולדת, באמצע עם כיפר, להצטער בצער חברי, להרגיש את הזולת כמו שאדמו"ר הזקן, אדמו"ר אמצעי, לרוץ אחרי יהודי כדי לתת לו גמח אפילו לפני התפילה, כמו אדמו"ר צמח צדק, לנסוע מרחקים ולבזבז כספים כדי להחזיר נשמה אחת, כמו רב מרש, לקח מהזמן היקר שלך, כמו רב מרש, לשבור את השפתיים, תדבר שפה שאתה אפילו לא רגיל בו כדי לעזור לקלייסו. כמו הרב רשב, כמו הרבה שלוחים היום שהגיעו למדינות והם מדברים שפה שזה לא שפתם שלהם כדי לעזור ליהודים. מעשית, אבס ישראל מעשית. ורק צבא מאוחדת יכול להביא את השם. מה שהצמח צדק אמר, מה שהרבי אמר ביוד גימל ניסן טוב שחבוב, שהרבי סיפר שהצמח צדק חזר אחרי שהוא היה במעצר 10 פעמים שם באסיפת הרבן עם הממשל, אני חושב שזה היה בתור ריץ' גימל, חבוב, לא זכר את השנה, והחסידים שאלו, הוא סיכן את עצמו, דיבר דבורים ברורים והיה בסכנת נפשות ממש. אז שאלו את הצמח צדק, מה חשבת אם חס וחלילה הם היו הורגים אותך? מה היה קורה עם חסידים? מה חשבת, מה יקרה עם חסידים שלא יהיה לנו רבי? אז הרבי סיפר שהצמח צדק אמר, הצמח צדק אמר, דבר ראשון, יש לי ילדים. אז אם היה קורה לי משהו, הילדים היו ממשיכים לדבר. דבר שני אמר צמח צדק, ואי בוי סיימה שצמח צדק אמר, הוא אמר, אם חסידים
ישמרו על אחדות ביניהם, זה, בזה הם יובילו עד ביאס משיח צדקי. ככה צמח צדק אמר. ואז הרבי אמר בהתוודות הזאת, ג' סיר, ניסן, טוב שחובוב, הוא אמר, ואנחנו, ככה רבי אמר, שאין לנו את התירוץ הראשון, אין ילדים, ככה רבי, אבל שאין לנו את התירוץ הראשון, אז אצלנו, זה האחדות של החסידים, שיוביל אותנו, עד ביאס משיח צדקי. אז אם כן, האחדות שצריך להיות בינינו, הוא מפתח, בשביל שאנחנו יכולים להביא, לידי ביאס משיח צדקי. הרבי דיבר על זה במים הראשון, והרבי דיבר על זה בי"ג ניסן, טוב שחובוב, לא כל יום הרבי דיבר בסגנון הזה. וגם כי אני מצאתי, ואמרתי את זה הרבה פעמים, יש פוסק בפרשס פנחס, אחרי שפנחס עושה מעשה קנאות, הקדוש ברוך הוא אומר, הנני נויסן לי בריתי שלום. והבעל הטורים כותב על המילה שלום, אומר שלום זה בגימטריה, זהו משיח. זה הגימטריה של, של שלום. זהו, זין, היי, ווד, משיח. זה גימטריה שלום. בוא נהיה, שלום זה שין, זה 300, יש לנו למד 330, ואחר כך יש את המם של מם סופית, 370, 376. מה זה משיח? משיח זה בגימטריה, נו כמה? 358, תוסיף, זהו, 7, 5, 6, 18, אז אתה תגיע גם כאילו גימטריה של שולם. זאת אומרת ששולם, אני הרבה פעמים אמרתי לעצמי, זה גימטריה מעניין, זהו? מה המשמעות של זהו? זהו משיח? לכל איזה מילה שרק אומר, זה לא חלק מהמילה של משיח. אז איך אתה מכניס את זה לתוך הגמטי של שול? אלא, מזה אני למדתי. אנחנו כולנו רוצים משיח. אבל כדי לחפש אותו, כדי להגיע אליו, שולם זהו משיח. זה בגמטי. הגימטריה של זהו משיח לשול. האחדות בין החסידים זה מאוד חשוב. אבל זה לא פשוט. בכלל לא פשוט. אנחנו רואים את זה. אנחנו נמצאים שנים רבות, אחרי חוב זין עודר, אחרי גימול תמוז, וזו עבודה קשה. אנחנו מרגישים את זה. רואים? נכון שאנחנו צריכים לחזק את הכובד. את האהבה, את העשייה החיובית, ולהיזהר מעניינים השליליים, אבל בגלל החילוקי דעות, הרבה פעמים אנחנו רואים, שאנחנו מגיעים למצבים, של מחלוקת, של ריב, וזה לא דבר פשוט, זה לא סוד. אז קודם כל, בוודאי, אם הרבי אמר שאחדות בין החסידים, זה יוביל, לביאס המשיח, אין הקדוש ברוך הוא מבקש אלפי כוח ושלום. אז בוודאי אנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות בזה. אבל מה הכלים? אז שוב, אני שואף את הכוחות שלי, את ההסתכלות שלי על החיים, אני משתדל, זה לא סוד, אני קורא כל יום מכתבים מהרבי, באיגוס קוידש, מאז שהתחיל גם כן את הסיפור של הבידוד של הקורונה, אז אני הוספתי. עד עכשיו הייתי קורא מכתבים של הרבי בקריאות קודש בעברית, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא, בהשגוח הפרוטס, גלגל את זה, שאני גם כן דובר אנגלית, ואני קורא אנגלית, ויש המון מכתבים של הרבי גם באנגלית, אז התחלתי גם כן לקרוא את כל המכתבים של הרבי עכשיו גם באנגלית, בנוסף למכתבים בעברית. וזה משהו מאוד מעניין. המכתבים של רבי באנגלית, יש לי משהו שאין את זה בלשון הקודש וביידיש. כי זה לא רק מכתבים באנגלית, בשפת אנגלית, הרבי גם כן כותב את המכתבים למנטליות מערבית. הרבי משתמש עם ביטויים של התרבות מערב. הסגנון, התוכן, והצורה, איך שהוא עונה לאנשים, זה לא תרגום מלשון הקודש או יידיש. זה סגנון, סגנון מערבי. ויש שם מכתבים נפלאים ביותר גם. אני אומר, יש לנו חלק מהמכתבים שתרגמו לעברית, מורה לנבוך, אבל יש כמה וכמה כרכים עכשיו. אני קורא להם באנגלית, בגלל שזו השפה שאני מבין טוב טוב. זה אפילו שפת אם. אז לכן זה מדבר לה יותר, וגם כן אני רואה את הסגנון המערבי בתוך המכתבים. הרבי מתלבש, כמו יחידיס, שהרבי מתלבש בתוך הבן אדם, הוא מתלבש גם במנטליות, בשפה, ומשתמש את השפה ומנטליות של הבן אדם. ממש כמו יחידיס, אתה יכול לראות את זה. ואני שואב כוחות כדי שאני אכוון ובצע מה שהרבי רוצה ממני. כדי שאני יכול לדעת מה דעתו של הרבי בכל תחום. כמו שאני אמרתי לכם הרבה פעמים, שהרבי כותב במבוא של איגרס קודש, חלק י'בייס, שהגילוי של האיגרות זה במקום יחידס. לכן הרבי נתן את הרשות לפתוח את הארכיון ולפרסם את המכתבים, בשביל שאנשים יכולים לדעת דעתו של הרבי בכל תחום. במקום יחידס, על דרך מה שהדמור הזקן כותב, בהקדמה לתניה. ככה זה כתוב במבוא, סוף המבוא, באיגרס קודש חלק י'בייס. לכן אני משתדל יום יום לקרוא, ללמוד, ולא להוציא סברות, רק סברות קרס, רחמנא ליצלן. ולא לבנות רק על ההרגשים שיש לו. כמו שאני שומע מהרבה פעמים מאנשים, הרבי איתי, בסדר? אני מאוד מכבד שאתה מרגיש הרבי איתך. אבל מכיוון שאנחנו לא דוד המלך, אנחנו לא הרגנו את היצר הרע, ואין לנו ליבי חול בקרבי, לכן עדיין יש לנו גם יצר הרע. אז לאו דווקא כל הרגש שיש לי, או כל דעה שיש לי, זה בדיוק הדעה של הרבי וההרגש של הרבי. ולכן אני צריך להיזהר כמה שיותר ולהתפלל יום יום ולהגיד כפיתל תילם, שהלוואי שאני אכוון ומצע מה שהרבי רוצה לי. ואני משתדל לקרוא וללמוד מכתבים של הרבי, כי הרבי כתב על האגרות שלו, שזה במקום יחידס. אני רוצה לדייק. זה לא שהרבי כתב את זה. המבוי כתוב על ידי הספרן, רב שולם דויג בר לבן. אבל אני שאלתי אותו אם הרבי ראה את המבואים שהוא כתב לפני שהוא הוציא לאור את האגרות. אז הוא אמר לי, כן, הרבי ראה את הכל. הרבי נתן הסכמתו למה שכתוב במובל גם כן. אז לכן מכיוון שזה כתוב במובל של איגרס קודש, וזה אחרי השארבלט, אחרי עמוד השאר של הספר, אז זה קיבל חותמת של המלך כמו שם. והרבי מדמה את האיגרס קודש לספר התניה, ואת ההקדמה לתניה, שמכיוון שהאדמו"ר הזקן לא יכול לקבל אנשים ביחידות, אז כדאי לקרוא את האגרות, כדי שאנחנו יכולים לדעת דעתו של הרבי בכל התחומים. ולכן, זו הסיבה למה שאני משתדל יוין יוין, ואני חוזר על זה. התחלתי מחובזה עין עודר, ואני עברתי כמה פעמים על אגרות, וכל פעם אני מגלה עניונים חדושים. כי אתה שם לב לדבורים חדושים כל פעם שאתה כותב את זה, קורא את זה. וגם באנגלית, עניונים נפלאים. אני מציע לכל חוסד, לאמץ את זה. תקרא מכתב אחד ליואן, שני מכתבים ליואן, כמה שאתה יכול. זה נגיע נפושס, אם אנחנו רוצים להיות חסידים, עם הרגשים נכונים, לבדי נכון. ולא כל קשר שכל חוסן צריך שיהיה לו עשה לך רב, להתייעץ עם השפיע, ולהתנהג עם העצה של המשפיע שלו, כמובן. ואני רוצה להגיד, כשהרבי מדבר על עניין של שולם, במכתבים, אז יש כמה וכמה דברים ששמתי לב. אחד מהדברים שהרבי כותב, הוא כותב לזוג, שיש עניין, שאדם צריך לדעת איך לוותר בחיים. כי שולם, אחד מהמידות שגורם שיהיה שולם, זה חוסד שהוא מעביר על מידותיו, ושהוא יודע איך לוותר. כי ויתור זה אחד מהכללים של שולם. והרבי כותב, שוויתור, כשאתה מוותר, צריכים לדעת לעשות את זה בשמחה ובטוב לבב. כי הוא אומר, כי מכיוון שמידת הוויתור גורם לשמור על השלום, ושלא כל פעם אתה תקבל בדיוק מה שאתה רוצה, אתה יודע לוותר, אבל זה שומר על השלום, גם בבית, גם בקהילה, אז השלום הוא הרבה יותר חשוב מהניצחון המקומי והזמני, אם אתה לא מוותר. לכן יש עניין לדעת ללמוד איך לוותר. ומידת הוויתור זה אחד מהמידות שצריכים כדי לשמור על השלום. הם בבית והם מחוץ לבית, והם בקהילה, איפה שאתה רק נמצא. ואני יודע, יש אנשים שאומרים לי, אתה דורש ממני לוותר. מה, איפה אתה? או שאומר, כבוד הרב, בבית שלי, אני הוותרן היחיד. זה חד צדדי. הצד השני לא מוותר. אני כל הזמן צריך לוותר. אז קודם כל, אני לא יודע. לפעמים צריכים לשמוע שני הצדדים, אבל אני יכול להגיד דבר אחד כללי. שבדרך כלל, כשאנחנו מבטרים, אנחנו מרגישים שוויתרנו. בגלל שרצינו משהו, היינו צריכים לוותר. אבל כשמישהו מוותר בשבילי, לאו דווקא אני מרגיש שהוא ויתר בשבילי. למה? בגלל שאני לא הרגשתי את הקווץ'. כשאני צריך לוותר, אני צריך לעשות קווץ' קצת לוותר. אני צריך לקבל דקירה, אני מרגיש את הכאב שביטרתי. אבל כשאני דוקר מישהו אחר, אני לא מרגיש את הכאב שלו. כשהשני מוותר בשבילי, אני לא מרגיש את זה, כי אני לא מרגיש את הכבץ שהוא עשה בשבילי. הרב קוק אמר לי פעם פה ברחוב הזה. הוא אמר לי דבר מעניין. הוא אמר לי, למה כשאתה נותן כבוד לבן אדם, הוא לא יזכור את זה. אבל כשאתה פוגע בכבודו, הוא יכול לזכור את זה לעולם ועד. למה זה כך? למה זה הוא לא זוכר, וזה הוא יכול לזכור לעולם ועד? אז הוא אמר לי שהתשובה היא תשובה פשוטה. הוא אומר, כשאתה נותן כבוד לבן אדם, למה שהוא יזכור? הוא אומר, מגיע לו. אז למה שהוא יזכור? מגיע לו את הכבוד. אבל כשאתה פוגע בכבודו, הוא אומר, אופה, אתה עשית משהו שלא מגיע לו. הוא מרגיש את זה, לא מגיע לי. הוא מרגיש את הכאב שפגעת בכבודו, לכן הוא יזכור את זה לומר. כחון. תשובה פשוטה. כשאני מוותר, אני מרגיש את הביטור. אבל כשאשתי מוותרת לי, לא דווקא אני מרגיש את זה. למה? כי מגיע לי. כך אני מרגיש. אז אני לא מרגיש את הוויתור, כי מגיע לי. לכן צריכים לדעת, לפעמים אתה מסתובב בבית, או אתה מסתובב בקהילה, ואתה חושב שאתה הוותרן הגדול, וזה רק חד צדדי, ואף אחד לא מוותר בשבילי, אז אני אומר לך, חבר'ה, יש הרבה ויתורים בשבילך גם כן, בבית, ומחוץ לבית. רק מה, אתה לא מרגיש את זה? כי מגיע לך, כך אתה מרגיש. לכן אתה לא מרגיש את הביטוי. זה דבר אחד. תתחיל להתבונן. אתה יכול אפילו לשבת ולשמוע את זה מהבן זוג שלך או בת זוג שלך על הוויתורים שהם עושים בשבילך. ופתאום אתה תגלה אמריקה שיש הרבה ויתורים. רק אתה לא מרגיש את זה. וכשאתה מוותר, אומר רבי, צריך לוותר בשמחה ובטוב לבוב. בכיף. למה? כי זה כלי לשמור על השלום בתוך הבית, שזה יותר חשוב מהכל. מידת הוויתור. אומר רבי גם כי בשיחה, במכתב אחר, אחד מהכלים לשמור על השלום, זה כשאנחנו לומדים איך לעשות פשרות. כי ויתור זה לפעמים אני צריך לוותר טוטלי בשביל השני. שגם זה עושה. אני מוותר טוטלי על רצון שלי, על דעה שלי, כדי לשמור על השלום. פשרה, אומר רבי, לפעמים זה נקרא, לא אני מקבל בדיוק מה שאני רוצה, לא השני יקבל בדיוק מה שהוא רוצה, אבל כדי לשמור על השלום אנחנו מתפשרים. אנחנו, איך אומרים, נפגשים באיזשהו מקום באמצע. מידת הפשרה. זה גם כן כלי איך אנחנו מגיעים לשלום. וכשיש חילוקי דעות, במקום ללכת ראש בקיר, מחפשים את הדרך איך להתפשר. כשרואים שזה לא הולך, מתפשרים. נשגפר לך, לא נורא. זה דבר שני. דבר שלישי, אומר רבי, שלפעמים קשה לבן אדם, קשה לו לוותר, וקשה לו להתפשר. והצדדים הגיעו למבוי סתום. והבעיה הוא כל הזמן עולה, וזה, לא נמש, וזה נמשך בחילוקי דעות. אומר רבי אז, על פי מיני גיסרול תוירי, כשרואים שאנחנו לא מסתדרים, אז אנחנו הולכים לבוא הכוסף השלישי ויחריע ביניהם. הרבי מביא על פרקי אובס השבוע, על הסתכל בשלושת דבורים. אומר הרבי בלקוט סיכס חלק דלת בפרקי אובס, אומר מה זה הסתכל בשלושת דבורים? אומר רבי שלושה זה מספר של אחדוס. אחד זה יוחד. זה לא אחדוס. שניים זה מחלויקס. לכן ביום ראשון של מעשה בראשית כתוב יום אחד, כי הקדוש ברוך היה היחיד. יום שני של מעשה בראשית שהיה רקיע מבדל, מים עליונים ומים תחתונים, לא כתוב כי טוב, בגלל שזה היה מחלויקס. יום שלישי, מספר שלוש, אומר הרבי שלוש, זה בו הכוסף השלישי והכיר ביניהם, וזה פעמיים כי טוב. מספר שלוש, זה עניין של אחדוס. לפעמים צריכים בו הכוסף השלישי והכיר ביניהם. צריכים ללכת למישהו להתגשר. שיחריר ביניהם. אז לפעמים, שני הצדדים, מסכימים, בוא נלך ליועץ, בוא נלך לרב, שהוא יהיה המגשר ביניהם. ויש לפעמים מצבים שהמצב הגיע למצב שלא הולכים רק לגישור, צריכים ללכת לבירור. צריך סמכות שיכריע, וזה לא מספיק את הגישור, צריכים משהו שיכריח את הצדדים. להגיע לאיזשהו הסדר. שזה גם כן כלי כדי לשמור את השלום, כדי שלא יהיה את המערב הפרוע, אמנם אנחנו חיים במזרח התיכון, אבל כדי שלא יהיה המערב הפרוע, שלא יהיה אנרכיה, שלפעמים אנחנו צריכים ללכת לגישור, ולפעמים אנחנו צריכים ללכת אפילו לא רק לגישור, אלא לסמכות שמכריע, שומע צדדים ואומר, אחרי ששומעים את הצדדים. לפי כל הכללים שכתוב בשולחן אורך על פי תורה. זה גם כן תכלי שלפעמים צריכים ללכת אפילו לבית דין, לדין תורה, כשיש חילוקי דעות. אלו הם כלים כדי לשמור על השלום. כי אם לא, מה שמתפתח, מתפתח מערב פרוע, מתפתח אנרכיה, מתפתח שאין סדר, ויש שבירת הכלים. וכמו שאמרתי, יש מכתב מהרבי, שהרבי כותב לבחור ישיבה, שהוא למד, הוא למד בישיבה רגילה, הוא עבר ללמוד בתוים חתמינו. אחרי כמה חודשים, הוא ראה שיש חיסרונות בתוים חתמינו. אז הוא אמר שהוא רוצה לעזוב, בגלל שהוא ראה שיש חיסרונות, הוא שאל את הרבי. אז הרבי אמר לו, הרבי אמר לו שתדע לך שיצא הורר הוא אומן במלאכתו. הוא שואל, הוא פיקח, הוא ערמומי, הנוחש היה ערום. אבל הוא גם כמלך זקן וכסיל. אך איך זה הסתדר? הוא כסיל או שהוא פיקח או שהוא אומן? אומר רבי במכתב שלו ששניהם צודקים. איך שהוא מפתה את הבן אדם, זה על ידי אומנות, פיקח, שואל, ערמומי. למה שהוא מפתה את הבן אדם? הוא מפתה בן אדם לכסילות. הרב אומר לו, אם היצהור היה בא אליך והוא היה אומר לך, למה אתה צריך ללמוד בתוים חתמימים? תחזור לישיבה הראשונה שלך. אתה היית עונה לו בחזרה מיד? מה זאת אומרת? אני באתי לתום חיתויים כי אני רוצה ללמוד חסידות. לא רק ניגלה. אני רוצה אבוי לפנימיס. אני רוצה שייכס לפנימיס התויר. לכן אני באתי. אתה לא הייתי מקבל מהיצהור הטיים. אז מה הוא עושה? האומן במלאכתו. הוא אומר לך. הוא יודע שאין שלמות בעולם הזה. הוא יודע שגם בתום חיתויים יש חיסונות. אז הוא בא אליך. הוא אומר, הוא שם את הזרקורים. על כל החיסונות של הישיבה איפה שאתה נמצא. ואז הוא אומר לך, אתה החלפת ישיבה כדי להשתדרג, כדי להגיע לבוא יותר פנימית, ותראה, יש חיסונות בישיבה. איזה שדרוג, תראה את החיסונות. הוא מביא טענה צודקת. אבל אז הרבי אומר, אבל לא כל פעם, שיש טענה צודקת, זה צודק. צריכים לראות לאן הטענה הצודקת מוביל. אם זה מוביל שאתה תעזוב את תוים חיתמים, אתה תעזוב את הלימוד של פנימיס התוים, אתה תעזוב את האפשרות שיהיה לך עבודה יותר פנימית, זה כסילות. זאת אומרת שהמטרה של היצור זה להוציא אותך מעבוד הפנימיס יותר. הוא מתלבש באצטלה של טענה צודקת, וכך הוא מפיל אותך בפח. כך רבי כותב. כשאני קראתי את המכתב, אני אמרתי לעצמי, אוי, בואי נשאלה. תראה, שבן אדם יכול להיות צודק, אבל הצודק הזה, אם זה מוביל למחלויקס, להרס, לחורבן, אז זה לא בא ממוקד הקדושה. זה האומן במלאכתו. וכשקראתי מכתב הזה, הבנתי, הרבה פעמים כשאני מתעסק בעניין שלו בית, עם זוגות, יש שני הזוגות, שני הבני זוג באים, כל אחד מחזיק את הדגל של צדק ביד שלו. אני צודק, אני צודקת. והם מוכיחים איך שכל אחד מוכיח איך שהוא צודק. ומה אני רואה? אני רואה שכל אחד מחזיק את הדגל של צדק, ואני רואה שכל הקירות של הבית מתחילים להתפורר, החלונות מתפוצצות, אין יותר רצפה, הגג כבר הלך, אבל הם מחזיקים כל אחד עם הדגל של צדק. ועם הדגל של צדק הזה, הכל נהרס. אז אפילו שאתה צודק, לא כל צודק מביא, אומר שאתה צודק. תראה לאן זה מוביל. הרס, חורבן, מחלויקס, ריב, שבירת תהילים. אז זה איצטלה של צדק. אבל צריכים לדעת שזה כסינות בגלל שלא זה המטרה. כך אני למדתי. ואני חייב להגיד לכם, כשאני קראתי את המכתב, זה לא רק שאני ראיתי את הרעיון, כי אני ראיתי את זה במוחש. אני ראיתי זוגות שהבית התפורר. ראיתי אחר כך את החורבנות, ילדים בלי הורים. ראיתי את כל מה שזה גרם, את ההרס והחורבן. ראיתי שהצדק הביא לידי מי יודע מה. אני לא אומר שאין לפעמים סיבה מוצדקת שחייבים להפריד. אני לא אומר את זה, אבל גם את זה. עשה לך רב, וקנה לך חבר, אדם קרוב אצל עצמו, הוא צריך להתייעץ, לשאול, לעשות את המקסימום להשקיע בשולם, ולגבר על החינוקי דעות, ולגבר על הכל, ללכת ייעוץ והכוונה, להתייעץ. עד שמגיעים למסקנה שצריכים להרוס, אני אומר, נכון, כשם שיש מצווה לקצ'י, יש מצווה לגרש, יש לפעמים אין לנו ברירה, אבל זה גוף וצריכים ייעוץ והכוונה. ויש וורט על הפסוק, הנה מינוי שלוי בריתי שלום, שיש עמי לשלום, כתוב עם וו קטוע, הוו הוא לא מחובר, אליין ותחת, יש שלוש שיטות איך עושים את הוו קטוע הזה. אומרים חזל, למה הוו קטוע בשלום? כי כתוב, טוב שלום קטוע ממלחמה בריאה. יותר טוב שלום קטוע ממלחמה בריאה. נשאלת השאלה, מה זה מלחמה בריאה? מלחמה בריאה פירושו, שאתה צודק. אתה צודק. ויש טעמים בריאים ללחום. ובכל זויס, טויב שולם כתוע במלחמה בריאה. ככה זה כתוב. ולכן, אנחנו נגיד לחיים, חבר'ה. נגיד לחיים. ושהשם יעזור לנו. שאנחנו נוכל לשמור על השלום. ולדעת איך להתיישר ואיך להתפשר. וגם כן, איך לוותר. ואיך גם כן לקבל הכרעות. וסמכות. אפילו שזה לא נעים. אפילו שאני חושב אחרת. כי רק ככה אנחנו שומרים על השלום, וזה לא מביא לידי חורבן במערב פרוע. ולא מוצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברוך אלא השלום. שיהיה בעזרת השם שלום, ושלום זה בגימטריה, זהו משיח. והאחדות, והשלום בין החסידים, יוביל אותנו עד ביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש, בחיים. Today I let I let ay 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 ay
כדי לסיים, אני רוצה לספר סיפור ששמעתי מהרב אשכנזי, עליו השלום, שהוא סיפר לי שהוא התמנה להיות רב, אז כשהוא מתמנה להיות רב, אז היה לו את הדין תורה הראשון. אני זכיתי להיות, בזמן שהרב אשכנזי התמנה להיות רב, יחד עם הרב טרבניק, עליו השלום, עליהם השלום. זה היה בטוב של למד ה', כמדומני ההכתרה היה ביוד שבט, טייבס או שבט, השתתפתי. כמה שאני זוכר שזה היה במרכוזי, בכפר חב"ד, בכנסת מרכוזי. אולי בטבית, אני חושב שהיה במרכוזי, מה שזכור. השתתפתי, אני למדתי אז בישיבה בכפר חב"ד. ובאותו שנה היה לי את הזכות גם כן, כשאני עבדתי תחת הרב אשכנזי על הראשון, הוא לקח אותי בהתחלת חודש ניסן, להיות המשגיח במאפיית מצות, עד שהם גמרו לפות לפני פסח. המשגיח אז, אם הוא זוכר, המשגיח אז היה בטוב של המדי הרב חיים רייכמן, הוא היה צריך ללכת לעזור לאשתו לכבוד חג הפסח, אז הרב אשכנזי ביקש ממני, מזב שרפסטין, שגם כן למד בישיבה, שאנחנו נהיה משגיחים במאפייה, הוא הדריך אותנו, והייתי בבייס אצלו, הרבנית הכינו לנו ארוחת בוקר, צהריים וערב, עם כל עבודה קשה שהיה לנו במאפייה,
וזה היה ימים מאוד מאוד גדולים, כי זכיתי לראות איך שהרב אשכנזי, איך שהוא עובד בפועל, ביום יום, הוא דריך אותי, וראיתי אז גם כן את הפיקחות, וגם את התקיפות בכל ביחד, בקשר לכל עניין, ובהתחלת הדרך. אז פעם אחת ישבתי אצלו בבית, אני חושב שזה היה בקיץ, אז הוא סיפר לי שהדין תורה הראשון שהיה לו, זה אומר, הדין תורה הראשון שהיה לו זה היה בין הרב יוסקי פרמן, הבעל הבית של המאפיית מצות, ורבי ישראל לייבוב עליו השלום, היושב ראש של צי אגודס חב"ד. מה היה הדין תורה? הוא סיפר. שהרב לייבוב לקח כמה אלפי קילות מצות, כדי לעשות מבצע מצה בארץ ישראל, חלוקת מצה. והוא עדיין לא שילם, וזה היה עמוק בקיץ, ולא שילם. אז רבי יוסקי פרמן הזמין אותו לדין תורה אצל הרב אשכנזי, שהוא לא שילם. ורבי יוסקי פרמן התחיל לדבר, הוא הסביר, הוא לקח לי כמה אלפי קילו מצות, לדבר, זה עלה הון תעפות, הוא עדיין לא שילם. וזה מסכן את הקיום של המאפייה. ואז הוא אמר, מילא, אם זה היה המאפייה שלי, אבל זה המאפייה של הרבי, זה מסכן את המאפייה של הרבי. נו. אז הרב אשכנזי שאל את הרב לייבוב, מה יש לך להגיד על זה? אז הרב לייבוב אמר לו בחזרה, שזה נכון, קחתי מצות, חילקנו, במצב לא קל, קשה, ועדיין לא שילמתי. זה נכון? אבל הוא אומר בחזרה לרב אשכנזי, מילא זה היה מבצע מצה שלי, אבל זה מבצע מצה של הרבי. זה של הרבי. הוא אמר. ואז הרב אשכנזי אמר לי, בתור מוקלט, זה דין תורה, רבי נגד רבי. הוא אומר, המאפייה של הרבי בסכנה, הוא אומר, זה מבצע מצה של הרבי. ואז אמרתי, קלטתי, שיהיה לי הרבה דיני תורה, שזה רבי נגד רבי. כל אחד מרגיש שהרבי איתו, ושהוא מייצג את הרבי, וזה הכי גרוע, הוא אומר. זה מחלוקת לשם שמיים. כל אחד חושב שהרבי איתו, ולכן זה מחלוקת רצינית, כי אני מייצג את הרבי ואני עם הרבי. לכן זה הופך להיות הרבה יותר קשה. זה מה שאני רוצה להגיד גם כן. זה לא פשוט שמירת השלום. בכלל. אבל אנחנו צריכים לדעת, ואני חייב להגיד לכם גם כן, ואמרתי את זה, התפקיד שיש לרבנים, זה תפקיד לא קל, בפרט בדורנו. כי בכלל אנשים לא אוהבים לקבל סמכות. בכלל זה ככה. הרב מושקין הפרסטיק עליו השלום, פעם אמר לי, שאדם צריך לעשות כל השתדלות, כשיש לו חילוקי דעות עם מישהו, לנסות להגיע לאיזשהו פתרון, בלי להיכנס לדין תורה. הוא אמר לי למה? בגלל שהוא אמר לי שבדרך כלל שמישהו נכנס לדין תורה, הוא כבר, זה מחלוקת די רצינית, וכבר יש עניינים של לפעמים שנאה בין הצדדים. ולא רק זה, כשבן אדם מגיע לדין תורה, הוא אומר, בדרך כלל אדם חושב שהוא 100% צודק, לכן הוא לא מוכן לוותר. הוא לא מוכן להתפשר.
הוא לא מוכן לשמוע מה שהצד השני אומר, כי הוא צודק ב-100%. לכן כשהוא מגיע לדין תורה, הוא בתחושה שהוא 100% צודק. ואז כשהוא יושב עם הרבנים, והרבנים צריכים להכריע בין הצדדים, ולפעמים הם לא מכריעים לפי איך שאחד מהצדדים חשב, אז כשיוצאים מהדין תורה, ברוב רובי של המקרים, כך אמר לרב מוישקין הפרסיק על אבא שלו, זה לא שהם מקבלים מה שרבנים אמרו, בסדר, הרבנים שמעו אותי, שמעו אותו, הרבנים אין להם שום נגיעה בדבר, הם לא קשורים לפרשה רגשית, הם שומעים את הצדדים, ומכיוון שהרבנים שמעו אותי ואותם, והם החליטו שאני לא צודק, אז בסדר, אני מקבל את הדין. ברוב המקרים אמר לי רב מוישקין, קשה לבן אדם לקבל שהוא לא צודק. ואז מה שקורה כשיוצא מהדין תורה, הוא נמצא במצב של ניסיון. זה ניסיון. להקשיב למה שרבנים אומרו, או לא להקשיב. בגלל שהוא בכל זאת חושב שהוא צודק. על אף מה שרבנים אומרו. כנראה, או שהרבנים לא הקשיבו לי, כמו שצריך, ולכן הם פסקו כמו שהם פסקו. או שמישהו דיבר עם הרבנים בצד, כדי לשכנע אותם לטובת השני, הוא מתחיל לחשוב ככה. זה מתחיל להיות ניסיון, האם מה שהרבנים אומרים מחייב אותי או לא. לכן אמר רב מוישקין, והרבה אנשים הוא אמר לי, לא עומדים בניסיון הזה. לכן זה תמיד יותר טוב, שאדם יצטרד להגיע לפתרון של פשורה וביטור, לפני שזה צריך להגיע, כי לאו דווקא הוא יעמוד בניסיון, אם הוא יגיע והוא יקבל פסק, שזה לא לפי רצונו. ואני חייב להגיד, שמצד אחד, כדי לשמור על השלום, בתוך הדס חסידים, יש הרבה כלים. אחד מהכלים, זה שהרבי אמר, שרבנים צריכים להכריע, כשיש חילוקי דעות, והרבי גם כן נתן, בכל מדינה ומדינה, כמו שהרבי אמר, בחודש אודר, בטוב שממחס, בכל מדינה ומדינה, יש את הבזן של חסידי של רבונים, וכמו שהרבי ענה הרבה פעמים, בתפקיד שיש לנו פה בארץ ישראל, בקשר להנהגה, בקשר לדיני תורה, שיש עשרות תשובות כאלה, שזה גורם שאנחנו צריכים להיכנס לכל מיני פרשיות, בכל מיני עניינים של הכרעות, שזה לא קל. לא קל בשבילנו, ולא קל בשביל אלו שצריכים לבוא לקבל את ההכרעות, כי זה לא קל, זה ניסיון. אבל זה התפקיד שאנחנו קיבלנו. ואין הקדוש ברוך הוא מבקש לפי כוח של אדם. וזה גם כן כדי לשמור על הסדר, על המבנה, על המשמעת. אין לנו ברירה. זה חלק מהחיים שלנו. ולכן, כמו שאמרתי, חוסד צריך להתפלל כל פעם שהוא יזכה לכוון מה שהרבי רוצה, וגם כן, ללמוד את האגרות של הרבי, בניוני שולן, בניוני אב, בניוני אחדוס, קונטוס אבס ישראל, קונטוס החולצים, להתעסק בעשייה, עשייה חיובית, להתמסר גדול לגימי שמקרבת, להשתתף בהתוועדויות ביחד, מלווה מלכוס ביחד, גם כן לעשות חברותות ביחד, דווקא לעשות חברות עם מישהו שאתה לא כל כך אוהב, כי ככל שאתה תלמד יחד איתו, זה יקרב את הלבבות,
ולקחת מישהו שאתה לא הייתי רוצה וללמוד איתו. כי דווקא היחד הזה יגרום לו יותר. כמו שהרבי כותב במכתבים, שככל שאנחנו עושים דברים ביחד, הרבי כותב שיש יותר מה שמאחד בינינו, מה שמפריד בינינו. וצריכים לשים את הדגש על הדברים המשותפים. כי הקירוב הדס יביא גם כדי קירוב לבבות. היה פעם זוג שהם התחתנו, ואחרי 4 חודשים הם כותבים לרבי שהם החליטו להתגרש. אז הרבי שאל אותם למה? אז הם כותבים לרבי, הם התחילו להריב כשיהיה להם ילדים, איפה הם ישלחו את הילדים ללמוד. והיה כזה חילוק אידייס, לאיזה מוסד חינוך ישלחו, אז הם אמרו, למה לחכות אז ואז אנחנו נריב ונצטרך לפרד? בוא נתפרד עכשיו. אז הרבי כותב לי בחזרה, בין היתר, אני אגיד רק את הנקודה שהרבי כותב, אחד מהנקודות, הרבי כותב, עד שיהיה לכם ילדים, זה לפחות סיפור, וילדים שיהיה כבר בגיל שאתה תשלח אותם למוסד חינוך, זה סיפור של 4 שנים או 5 שנים. אז אומר הרבי, במקום לשים את הדגש על הדברים שמפרידים בינינו, בוא נשים את הדגש על הדברים שמאחדים ביניכם. יש כל כך הרבה דברים שמאחדים ביניכם. ואז אומר הרבי, וסביר להניח, כשילדים יגיעו כבר, יהיה ילדים, והם יגיעו כבר לגיל שאתם תצטרכו לשלוח אותם למוסד חינוך, סביר להניח שמכל הקירוב הדעס וקירוב הלבובס שהיה לכם במשך השנים האלו, אתם תוכלו להתגבר גם על הקושי הזה של איך לשלוח את הילדים. ככל שיהיה יותר דגש על הדברים המשותפים שלנו, על הדברים שרב המאחד מהמפריד, ואנחנו נשים את הדגש על זה, ככל שאנחנו נעשה את זה, זה יגרום לקירוב הדעס יותר וקירוב הלבובס. וככל שיהיה לנו נתינה אחד לשני כמו שצריך, זה גם כי יגרום יותר לקירוב הלבובס. אז נגיד לחיים, חבר'ה, שאנחנו נצליח בכל עניין של שלום ואחדות, באהבת ישראל, שינהגו קובץ זה בזה, עד להתוודות הבאה, בעזרת השם. נגן איזה ניגן, נגן איזה ניגן, ואנחנו נגיד לחיים, לחיים, לחיים. וחבר'ה שאנחנו נזכה שיהיה את ההתגלות של הרבי תקף מיד ממש. אנחנו נמצאים בחודש עיר, חודש עיר, אני השם הרפאך, אז שכל אחד צריכים רפואה, שיהיה לי רפואה, והרפואה הכי גדולה לעולם, זה עניין של הגאולה האמיתית והשלם, שאנחנו נזכה כבר, שיהיה את הרפואה האמיתית של כלל ישראל, שמשיח כבר יתגלה, כבר יצאנו לידי חוי ואין משיח בועל והסך הדעת. הקורונה הזה גרם לנו כזה הסך הדעת, שכבר משיח יכול לבוא בתוך ההסך הדעת הזה. אין מנוחס הנפש, אין מנוחס הגוף, זה גורם להסך הדעת שאדם לא יכול להתמסר כמו שצריך, שאנחנו נזכה כבר שיהיה את הביאס משיח צדקנו, ושהרבי יוציא אותנו מהגולס, ושזה יהיה תקף ומיד ממש. L'chaim, l'chaim.
V'choy v'shtov.